שלום לכולם. אנחנו מתחילים בעצם פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, ואלי חדר פך ועבדך, כי חמוך כפרעה. ואז מתחיל נאום שאומר הרמב"ן, לא מבין מה יהודה רוצה. לא מבין, הוא חוזר על הכל. ואתה אומר אל עבדיך, נו, חומש אני צריך ברשותכם. כן? חוזר פרוטוקול. אתה אמרת, ואז אנחנו אמרנו. ואז אתה אמרת, ואז אנחנו אמרנו, ואז אתה אמרת, ואנחנו אמרנו. אולי טוב שלא היה לי חומש בדקה הראשונה, כי עכשיו תשמעו את הפסוקים, פתאום שאלת הרמב"ן היא באמת צועקת. מה יהודה רוצה פה? חוזר כאילו על מה שהיה. אומר, אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אוהב או אח? ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן ולד זקונים קטן וכו'. ואת אומר לעבדיך, הורידו אליי. ואני אומר לאדוני, לא יוכל הנער לעזות אבי. ואת אומר לעבדיך, מה זה הדבר הזה? יוסף לא יודע מה היה. אמר לו, יש פרוטוקול של הדיון, בוא תראה, יש פרוטוקול דיון, אתה אמרת, אנחנו אמרנו, למה הוא חוזר על הכל? אומר הרמב"ן, אני לא מבין מה יהודה רוצה. למה הוא חוזר על כל הנאום הזה? אז אנחנו נתחיל את הדרך בכלל המפגש הזה, שביגש אליו יהודה, זה לא ביטוי כזה פשוט, התורה שמה פה משהו עמוק, ביגש אליו יהודה. יהודה ניגש ליוסף, והרי אנחנו יודעים שיש שתי כוחות אדירים בעם ישראל, עץ יוסף ועץ יהודה, ויש פה איזה מפגש ביניהם, ויהודה אומר ליוסף, בי אדוני, כל הדבר הזה יש בו עומק עצום, אבל בשביל להבין אותו צריך ללכת אחורה אל השורש. אז השורש מתחיל, קודם כל נלך ללידת יוסף. רחל אמנו, הכרה. ואז נאמר, ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה, ותר ותלד בן. כולם מכירים, שלאה פחדה ליפול בגורלו של עשיו. זה כולם מכירים. עיני לאה רכות, שלא תיפול בגורלו של עשיו. אבל כמעט אף אחד לא שם לב שרחל הייתה בסכנה ליפול בידיו של עשיו. שמתם לב לזה? מי שם לב ירים את היד? נו, אחד, עוד מישהו? שניים, שלושה, עוד מישהו? נו, אל תתביישו, יש עוד מישהו? זה בערך המצב אצל כולם. לא שמים לב שרחל גם הייתה בסכנה ליפול בגורלו של עשיו. מה פתאום? אז תראו, פועל ויזכור אלוקים את רחל וישמע אל האלוקים ויפתח את רחמה, אומר רשי, מה הוא זכר לה? זכר לה שמסרה סימניה לאחותה, טוב, ושהייתה מצרה שלא תעלה בגורלו של עשיו. איך? שמה יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים. נשמע מופרך, כלומר אין לה בנים, אז אולי יעקב יגרש אותה. מה העניין? ואף עשיו הרשע... כך עלה בליבו, כששמע שאין לה בנים, הוא שייסד הפיית, קרובות דראש השנה השחרית, כן? יש ביטוי קרובץ, קרובץ, מה זה קרובץ? אתם יודעים, זה ראשי תיבות. כל רינה וישועה בעולה צדיקים. זהו, שאתם רואים קרובץ, אל תתפלו, אבל פה זה קרובות, כן? אז יש גם ביטוי קרובות, צריך להתבוען גם בו. בכל אופן, קרובות דראש השנה השחרית, מה הפיוט שרשי מביא? זה רשי. רשי על התורה, מה הפיוט שהוא מביא, ותשימו לב, זה קצת לא שגרתי. לא שגרתי שרשי מביא, כמו שיש בפיוט, הוא מדגיש פה, רשי רוצה... רשי מדגיש את העניין מאוד. כאילו, הרי זה לא, רשי הוא לא עכשיו נותן שיעור בישיבה גבוהה בבית אל ביום שישי בבוקר, כן? זה רשי על התורה, פתאום הוא מביא לי פיוט בראש השנה. האדמון, כבת שלא חלה, כבת זה עם תת, כלומר כשהוא הביט וראה, שהיא לא יולדת, כן? צבא, צבא זה רצה, צבא לקחתה לו ונתבהלה. רחל נבהלת. למה עשיו חושב? א', למה לחשוב שאם אין לה בנים, אז יעקב יגרש אותה. אחרי שהחלטת שזה הכיוון, אז למה דווקא עשיו הוא המועמד האולטימטיבי? כאילו, מה הסיפור? למה עשיו חושב, וואלה, אולי עכשיו היא תיפול בחלקו. מה הסיפור? ואחר כך גם כשנאמר... חרפתי, אסף אלוקים את חרפתי, כשיוסף נולד, אומר רשי חרפתי, שהייתי לחרפה שאני אקרא, והיו אומרים עליי שאלה לחלקו של עשיו הרשע. לא שמים לב, כולם חושבים רק לאה. הנה, גם רחל. נורא מוזר. מה הסיפור פה? ומה כתוב בפסוק? ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה, ותר ותלד בן. מאוד מעניין, כאשר ילדה, משנולד סתנו של עשיו. כלומר, לא רק שהיא לא נפלה בגורלו של עשיו, אלא הילד שהיא יולדת הוא סתנו של עשיו. זה מעניין. כאילו, בסדר, עשיו חשב משום מה, אנחנו לא יודעים למה, בסוף היא יולדת ילד. בסדר, מצוין, נפלא. למה הילד הזה הוא דווקא סתנו של עשיו? משנולד סתנו של עשיו שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש, אש בלו להבה, אינו שולט למרחוק, משנולד יוסף, בטח יעקב והקדוש ברוך הוא ורצה לשוב. אומר הפסוק, בוא נקרא עכשיו את הפסוקים, ותר ותל את בן ותומר אסף אלוקים את חרפתי. זה מובן. ותקרא את שמו יוסף למור, יוסף השם לי בן אחר. תגידו, זה פר הדבר הזה. נולד אח ילד, יש לו אישיות משלו, ואת החיוך שלו, ואת האופן שבו הוא מדבר, האופי המיוחד שלו. מה את אומרת? הילד הזה, תפילה על הילד הבא שיבוא. רגע, ומה עם זה? מה עם זה? יוסף השם לי בן אחר. מה עם הילד הזה? לא מגיע לו הגדרה עצמית משהו, התייחסות, יוסף השם לי בן אחר. מה עם הילד הזה? טוב, ממשיכה התורה אומרת, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני וילכה אל מקומי. כלומר, החיבור הזה של שתי חצאי הפסוק, שכשנולד יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני, מזה רש"י אומר, נולד סתנו של עשיו, אז הוא כבר לא פוחד ממנו, מבקש ללכת חזרה לארץ כנען, וצריך להבין למה הוא סתנו של עשיו. אז עכשיו אנחנו בעצם עומדים עם שאלה, למה היא פחדה ליפול בגורלו של עשיו, ולמה יוסף הוא הפתרון. אז תראו, קודם כל בואו נבין, רחל זו השכינה הקדושה. פשוט, לא משהו מיוחד, לא נהייתם עכשיו מקובלים עם רישיון, כן? דברים פשוטים, רחל זו השכינה הקדושה. כשרחל אין לה בנים, הפחד הוא שהיא תיפול לחלקו של עשיו. בואו ניקח את זה רגע לפשט, מה הכוונה? כשרואים שאישה לא יולדת עם איש אחד, אז אומרים, תראה, אולי החיבור הזה לא מתאים. זה לא אותו אופי, זה לא אותו כיוון, זה לא אותו גיל, לא אותו... לא מחובר טוב. אולי עם איש אחר זה יצא יותר טוב. אז כביכול, אולי רחל לא מתאימה ליעקב, ואולי עם עשיו זה... אולי עם עשיו היא כן תלד בנים. למה דווקא עשיו? צריך להבין. אבל קודם כל, אולי זה לא מספיק טוב. כשרחל לא יולדת בנים, אז עשיו חושב, אולי היא תיפול לחלקו. אומות העולם רואות אותנו מקימות מדינה, מקימים מדינה. רואים את האומה הישראלית מקימה מדינה. אומר הרב קוק במאמרי ראייה, שבלפור הציר את הצהרתו מתוך הבנה ברורה, שההבנה, החיבור שיש לעם ישראל לתורה, הוא חיבור סגולי מיוחד שאין כמוהו באף אומה אחרת. יש מי שניסה להגיד, הנה תראו, אתם רואים, הוא אבנג'ליסט והוא בסדר. אז לא נעים להגיד, זה לא נכון. תפתחו מאמרי ראייה ותראו איך הרב מאבחן את כוונותיו ואת שורש רצונו הטוב של בלפור. ככה הוא מנתח את זה. כלומר, לא מטעמים אבנג'ליסטיים נוצריים חס ושלום, שהם יצילנו ורחמנה לצלן, אלא מטעמים של באמת הכרה של חסיד אומות העולם, שלעם ישראל יש את האיכות המיוחדת בחיבור המיוחד לתורה. אז כל אומות העולם רואות שעם ישראל חוזר לארצו. אתם חושבים שהם חושבים על טעמים של איזה מדינה מודרנית ובית לאומי לעם היהודי במובן ה... לא יודע איך לקרוא לזה, כל מה שהלבישו על זה. הרב עצמו אומר שכל הרעיונות שהלבישו על הציונות, אומר זה מחשבות שהן מסוגלות להמית עם חי, כל שכן שאין להם את הכוח להחיות עם שהוא לא ממש חי, כן? ממש לשון קשה מאוד, הרי תלו בציונות, מה לא תלו? קומוניזם, שמומוניזם, כל מיני רעיונות. כאילו זה יהיה התרבות של המדינה החדשה שתקום. כאילו עוזבים תורה, אנחנו איזה משהו. ואומר הרב לא יעזור להם שום דבר. הכוח שדוחף את כל העלייה הזאת לארץ. מה, היה להם באמת איזה מנגנון הפצה כמו שצריך? היה להם איזה רדיו חזק? היה להם איזה טלוויזיה חזקה? מה היה להם? איך בכל העולם פתאום יהודים מתעוררים רוצים ארץ ישראל? כאילו פתאום כולם איזה ברק בעיניים. איך יכול להיות? הרי אין תקשורת אפילו ביניהם. איך יכול להיות? אומר זה השכינה הקדושה מתעוררת בתוך נשמות ישראל, והיא דוחפת את כולם חזרה הביתה. אז שאומות העולם רואים שעם ישראל חוזר לארצו, הם נכנסים ללחץ. למה? אז תראו, קודם כל, מענייני דיומה, כן, אתם ברוך השם ספונים בישיבה, אבל אתם לא ממש שומעים רדיו מן הסתם, אבל היום אתה פותח חדשות כל ישראל, כן, היום חגה וכולי, החג של הנוצרים, כן, שנולד ההוא, וכן, והנה, חוגגים, הנה בעל מסעדה בחיפה, תספר לנו, תגיד, וגם יהודים היו? איזה יופי, איזה נהדר, חגגו איתכם גם כן את זה, אוי, זה ממש, משהו, כן, תענוג. זה רחמנה ליצלן, זה מה שהולך היום. זה בענייני דיומה, אנחנו נמצאים עכשיו בענייני דיומה, חס ושלום דיומה, של ניסיון להחשיך את יומה, כן? אז בכל אופן, ההתעוררות לשוב לארץ ישראל הייתה התעוררות השכינה. כשאומות העולם רואים את זה, אז הם אומרים, או, עם ישראל חוזר לארצו, עוד מעט יהיה שם נביאים, עוד מעט יהיה החזרת שכינה, אז הם נכנסים ללחץ. עכשיו, כששמה קמה מדינת ישראל, זה כבר הייתה מכת מוות לאותה דת שבאה ואמרה על עם ישראל שהם גמרו, מעכשיו אנחנו, אלוהים עזב אותם. אז איך עזב אותם? הנה קמה המדינה. כשקמה מדינת ישראל, חוסלה הנצרות. חוסלה, איננה. נגמר. זהו, אין נצרות. בשביל זה, האפיפיור שלהם לא היה מוכן להיכנס לארץ משדה תעופה הרשמי, ולא יבוא לירושלים, והיחיד ששמר על כבודנו, זה הרב יצחק ניסים זצ"ל, הראשון לציון, בזכותו יגן עלינו, שהוא אמר, אם הוא לא בא, אם הוא ככה מבזה, אני לא פוגש אותו. כמובן כל האלה שמתהדרים בזה שהם הישראלים החדשים, המאוד עם גב זקוף, ולא כמו הדתיים המסכנים האלה, כולם כפפו קומה, השתחוו לו, והיחיד שלא בא לפגוש אותו, זה היה הרב ניסים. הרב יצחק ניסים הציל את כבוד עם ישראל, ממש ככה, ואני רוצה להגיד לכם שזה לא רק כבוד, זה גם כתרוג בשמיים, כשיהודים מתכופפים ככה לפני הגוי, כשמבזה אותם, כי לכבד גויים צריך לכבד אותם, אבל כשהוא מבזה, היחיד ששמר על כבודנו זה הרב יצחק ניסים. הוא לא הסכים. בכל אופן, אז לכן הם לא מעוניינים ולא מוכנים להודות, להכיר במדינת ישראל. למה? כי זה בעצם חיסול של הדת שלהם. אני אגיד ככה על הדרך, כי זה כן קשור, תכף תראו איך הכל מתחבר, גם האבנג'ליסטים. אז יש כאלה שאומרים, תראה, הם נוצרים אוהבי ישראל. כן? אבל לפי האמת, האנשים האלה באים מטעמים נוצריים. חלק גדול מהם לא מיסיון ולא מנסה לעשות אותנו נוצרים. נכון. לא מנסה לעשות אותך נוצרי, כי אתה, יש לו, הוא המציא תסריט חדש. ברגע שקמה מדינת ישראל, והנצרות בעצם הלכה, אז אתם יודעים, זו דת מאוד מיוחדת. זה כמו הראשי תיבות של המשיח שלהם. זה דת של ייצור, שיווק והפצה. אין שום בעיה, אם יש צורך, משנים, משפצים. אז הם עשו התאמה. מה התאמה? קודם יבוא הגאולה של היהודים, ייבנה בית המקדש, יבוא המשיח של היהודים, ואז המשיח עצמו של היהודים יחלל רחמנא ליצלן את בית המקדש, וכולם יתנצרו ויבוא המשיח האמיתי, הגאולה האמיתית אז תבוא. Okay? אז כלומר, כל פעם שאנחנו, למה הם כל כך ימניים? כי כל זמן שהגאולה שלנו מתעכבת, אנחנו מעכבים את בואו של המשיח הנוצרי. אז זה נוצרים אוהבי ישראל? זה אם הנצרות הקתולית מבחינה פילוסופית אמונית, באמת של הדברים, הנצרות הקתולית פחות חמורה מהאבנג'ליסטים. למה? כי אצל הנוצרי הקתולי, כשקמה מדינת ישראל, נגמרה הנצרות. אבל אצל האבנג'ליסט, להפך. תקים מדינה. לא רק זה, תכבוש את כל ארץ ישראל. תבנה בית מקדש והנצרות עדיין אמת. הם יצרו מעקף כזה, שגם אם תקים בית מקדש, עדיין הנצרות קיימת. היא עדיין לא נמחקה והיא תמשיך להתקיים. כלומר, מלחמה לרפיון ביטחונם של ישראל בגאולתם הכי חזקה שיש, שזה הרב בישראל ותחייתו, הוא מעריך בזה, שזה בעצם הבעיה הכי קשה איתם, הניסיון להרפות את ביטחונם של ישראל מנצחיות ואלוקיות גאולתם, הכי גרועה זה של האבנג'ליסטים. בכל אופן לענייננו, כשהם רואים שבמדינת ישראל לרחל אין בנים, מה פירוש אין בנים? הם רואים, בוא נה, החברה האלה פה כבר, אני יודע כמה, 70 שנה, כמה זה יוצא. ולא השראת שכינה, ולא נביאים, ולא רוח הקודש. תשמע, אם זה כך, אז אולי הזיווג של רחל עם יעקב לא עולה יפה, כי הרי אין פה בנים. אז אולי אפשר להפוך אותם לכוכב, כוכבונצ'יק נוסף, על הדגל האמריקאי. רחל, אדמון, אדמוני אומר הפייט פה, שמביא אותו פה הרשי, האדמון כבת שלא חלה. כשהוא רואה שהיא לא יולדת, היא לא יולדת. מה, אתה רואה השחת שכינה? אתה רואה בית מקדש? אתה רואה אותם מתקדמים? עכשיו, הם לא יודעים על התהליכים הפנימיים, הסודיים, הרזיים, שיש בתוך עם ישראל. הם רואים כלפי חוץ. כבת שלא חלה, צבא לקחתה לו. ונתבהלה. ואת זה זוכר לה האלוקים לרחל, את זה שהיא נתבהלה. אבל מה הבעיה? כשרחל אמנו רואה את זה, היא מבינה את המשמעות והיא מתבהלת. מה קורה אם יש לך אנשים שאין להם ידיעה של תורה, אין להם הבנה עמוקה, אמונית, רוחנית, של כל מה שהרב גילה לנו, סודות התורה והבנת המהלכים וכו' וכו', אין להם. אז הם אפילו לא יכולים להתבהל. לא רק שזה לא מבהיל אותם, זה נהדר. זה כאילו, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו, הכוכב הנוסף בדגל האמריקאי, זה הדבר הכי טוב מבחינתנו. תקריאים את המשפט הזה, מה, אם זה טוב לאמריקאים, זה לא טוב לנו? כאילו, אתם מבינים? זה בעצם דיבור היום ברחוב. כלומר, לאמריקאים מותר. סתרה, אבל איך האמריקאים עשו כך וכך באפגניסטן, ואנחנו איזה, להם מותר, כאילו איזה מין אליל כזה. כן? והיסוד שהקדוש ברוך הוא זוכר לרחל, שהוא מוליד לבנים, זה שכשהיא רואה שעשיו חושב לקחתה לו, היא נבהלת. הנתבהלה הזה, היא נבהלת. שהיא רואה שהאדמוני הזה רוצה לקחתה לו כן לבנים, היא נבהלת. אז אם אתה נמצא היום במצב שעם ישראל לא נבהל, ולא רק לא נבהל, יש אנשים שאפילו מושכים לכיוון הזה, אז יש בעיה. יש בעיה, זה דבר שמעכב את לידת הבנים. ולידת בנים, אני מקווה שהבנתם אותי טוב, לידת בנים פירושו של דבר, שיש לדבר המשך, פירות, יש לזה על מה לחול. כביכול, השכינה הקדושה מחפשת לבנים, כמו שכותב הרב קוק באורות הקודש, שרוח הנבואה משוטטת בארץ, מחפשת בנים, מחפשת על מי לחול. זה בנים, שיש גילוי, גילוי שכינה. אז שרחל אין לה בנים, עשיו חושב לקחת לו. מה הפתרון? אז הפתרון נמצא בישעיהו נ"ד, הוא נמצא אצלנו, אבל כדי להבין אותו, נלך רגע לישעיהו נ"ד. הפסוק אומר, רוני עקרה לא ילדה. מי זאת העקרה שלא ילדה? אומר רש"י, ירושלים. עקרה לא ילדה. מה פירוש עקרה לא ילדה? עכשיו אנחנו מבינים את זה הרבה יותר עמוק, נכון? עקרה לא ילדה, פירושו של דבר, יש ירושלים. היא אמורה להיות מקום השכינה, מקום של התגלות של אור השם, מקום של נבואה, גיא המחזה, מקום שכל נביא, אומר הרב קוק, באגרות הראייה למד, תת, כמדומני, כל נביא היה בירושלים. אלא אם כן, אם לא כתוב איפה היה, בירושלים. אלא אם כן, הוא ידע ששורש נשמתו מאיזה חלק אחר בארץ, אז היה הולך לגור שם. אבל כל נביא שלא כתוב, ירושלים, כי ירושלים זה גיא החיזיון, שם המקום שנביא מקבל נבואה. כן? אז רוני עקרה לא ילדה. יש ירושלים. מישהו יגיד לך, אתה יודע, שמעתי פעם אחד, היה שר, איש חשוב מאוד. לשנה הבאה בירושלים הבנויה. מה זה אומר לך? הוא אומר, מה פירוש? ירושלים כבר בנויה. אבל ראית איזה מחלפים, איזה כבישים, איזה ירושלים בנויה. אבל ירושלים הבנויה זה כעיר שחוברה לה יחדיו. אומר רש"י, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ולא אבוא בירושלים של מעלה, אבוא בירושלים של מטה. מה זה חוברה לה יחדיו? שיש שתי קומות. יש ירושלים של מעלה, יש ירושלים של מטה. כשהן מחוברות יחדיו, מכוונות, איך אומרים היום? מסונכרנות, כן? מכוונות זו מול זו כמו שצריך. ויש בעצם השראת שכינה פה למטה. אז זה נקרא שהיא בנויה, עוד פעם. אחרת היא לא בנויה. כל דבר, הבניין שלו זה לפי עניינו. נגיד, תנור שמקרר, זה טוב? לא טוב. מקרר שמחמם, גם גרוע, נכון? אבל מקרר שמקרר, או, זה מצוין. למה תנור שמקרר לא טוב? כי זה לא העניין שלו. תנור צריך לחמם, מקרר צריך לקרר. ירושלים זה מקום השראת שכינה. אם אין השראת שכינה, היא חרבה. היא לא בנויה. תעשה כמה מחלפים שתעשה, כמה בניינים שאתה רוצה. אם אין השראת שכינה, ירושלים לא בנויה. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ירושלים של מטה ושל מעלה, מחוברות ביחד, אז היא בנויה. זה ירושלים, זה העניין של ירושלים. ירושלים זה השראת שכינה. השראת שכינה. לא אריך פה, אבל אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם תשכח את העניין של השראת שכינה, אז גם התורה שלך, גם היא לא תורה. תורה צריכה להיות תורה שהיא מושכת להשראת שכינה, שהיא מביאה להתגלות הרוחנית. אנחנו כמובן צריכים סבלנות, אבל כן, צועדים לשם. זה המקום, זה האור, שם המטרה, לשם שואפים להגיע. אז אומר את הסוג בישעיהו נ"ד, רוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה. אתם זוכרים שהפיית במה השתמש? כבת שלא חלה, לא ילדה, נכון? פתחי רינה וצהלי לא חלה, זאת שלא ילדה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה. בני שוממה זה בני ירושלים, מבני בעולה אומר רש"י, מאדום. מה פירוש רבים בני שוממה מבני בעולה אמר השם? כלומר שבסופו של דבר, היום בת אדום מתהללת בזה שהיא התרבות והיא הקדמה ויש לה עוצמות ויכולות והיא בכל העולם התרבות שלה מופצת ואיזה עוצמות ושמים מיליארדים על זה יש לה לבת אדום, יש לה בנים, בני בעולה הזאת, משהו משהו. אל תדאגי, רבים בני שוממה מבני בעולה. האורות שיופיעו פה על הבנים, על הבנים של השכינה הקדושה, יהיו לאין ארוך, רבים, 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 עוצמתיים לאין ארוך, מהאורות שכרגע, האורות, ממה שכרגע הבעולה, היא בעצם מצליחה לעשות בעולם. אז זה, עכשיו, איך עושים את זה? איך יוצאים מהעקרות הזאת? אומר הרבי ישעיהו, הרחיבי מקום ההולך. עוד פעם, תקשיבו טוב, הרחיבי מקום ההולך ויראות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, אל תחסוכי זה אל תפסיקי, האריכי מיתרייך ויתדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, אל תראי כי לא תבושי וכו'. אז תראו, אומר הגר"א בספר כל התור, כלומר תלמידי הגר"א כתבו את ספר כל התור משם של הגר"א. עכשיו ספר כל התור יש שמנסים, כיוון שזה לא מתאים להם, לקחו את הגר"א רק בצד של התמדה בלימוד תורה וזהו, אז יש כאלה שמנסים להגיד שכל התור זה לא זה, אבל צריך לדעת שיש משפחות של תלמידי הגר"א עד היום פה בארץ, משפחת ריבלין, משפחות של תלמידי הגר"א, משפחות ענפות בצורה בלתי רגילה, כי הם שמעו לגר"א ועלו, כן? כבר לפני למעלה מ-200 שנה. אז הם אלה שנושאים איתם את ספר כל התור, מאב לבן, מאב לבן, מאב לבן, יש מסורת מאוד ברורה על כל התור, ככה שאי אפשר לבוא ולספר סיפורים, כן? אז בספר כל התור אומר הגר"א כך, תיקון חטא המרגלים צריך לבוא, אך ורק על ידי בניין ירושלים והרחבת היישוב במצוות הרחבה. מאיפה הבאת מצוות הרחבה? צו הנבואה, ארחיבי מקום ההולך. קודם כל שימו לב, הרי כמו שאתם יודעים, בבחינות של הבגרות, אז מלמדים היסטוריה. מה מלמדים? שיש עלייה ראשונה. איזה עלייה ראשונה? כן, לטעותם. 82 לטעותם שם, נכון? אבל יש בעיה. במניין הקודש שלנו, זה שנה תף ריש מם בית. שם זה עלייה ראשונה. עלייה ראשונה, הם היו דתיים כאלה. לא ממש הצליחו, היו קצת גניחתים כאלה וזה. ואז באה עלייה השנייה. או, זה אנחנו. ככה המפלגה מלמדת היסטוריה, ועד היום אתם, בבחינות לבגרות, עדיין הייתם צריכים לשנן בעל פה, עלייה ראשונה, עלייה שנייה. אין חוצפה דוגמת הדבר הזה. זה לא יאמן בכלל. מה היה לפני עלייה ראשונה? לא, בקברי צדיקים משהו, להשתתח לזה. זה פשוט חוצפה שלא ניתן לתאר בכלל. לא ניתן לתאר. אני אגיד לכם דוגמה הכי פשוטה. הרי נאמר, בבוקר לך, בשנת תרלך. תפרש למד חד, זה 4 שנים לפני תפרש מהם ב', נכון? תשמע רבי יואל משה סלומון, אתה נכשלת בבגרות. נכשלת? כי בתפרש מהם ב' זה עלייה ראשונה, ואז מתחילים לבנות, זה עוד לא רציני כי הם הרי דתיים, דתיים לא יכולים לבנות מדינה, ויאללה, עלייה שנייה, זה כבר רציני. אבל אתה בתפרש למד חד, 4 שנים לפני העלייה הראשונה הולך להקים את פתח תקווה, שזה התיישבות מחוץ לחומות. איך? איך יכול להיות? זה לא רק הוא. זה גם בנימין בינו סלנט וריבלין שם, לא זוכרת, יוסף ריבלין, לא זוכרת השם שלו. ועוד ככה הרשימה, תלכו לנחלת שיבה, יש לכם את כל הרשימה של השמות שלהם. איך יכול להיות? הרי מדובר פה בתרלך 4 שנים לפני העלייה הראשונה. אז תקשיבו טוב. אגב, צריך לדעת, שרבי יואל משה סלומון, היה לו חלק משמעותי מאוד בלהביא את הרב ארצה להיות הרב של יפו, כן? שימו לב, רבי יואל משה סלומון היה נוער הגבעות של תלמידי הגר"א. איך נוער הגבעות? מה נוער הגבעות? אז תשמעו, זה, אתם חשבתם שהמצאנו את הירח? זה דגם התפתחות נורמלי של התיישבות. הדור הראשון של תלמידי הגר"א עלה לארץ. הסבא של רבי יואל משה סלומון זה רב שלמה זלמן צורף, לכן זה סלומון, השם רב שלמה, אני חושב שזה היה. הוא עולה לארץ, תלמידי הגר"א. דור ראשון, פורץ את הדרך, מקים התיישבות, הם באו לארץ, הם יקימו, הם יבנו, מה שהצליחו, הצליחו. אחר כך מגיע הדור השני. דור השני, דרכו של עולם, הוא לוקח מה שההורים עשו, והופך את זה למשהו יותר ככה, הוא כבר גדל פה, הוא נולד פה, הוא חי בעצם על הפריצה הדרך של ההורים, ורק מרחיב אותה. הדור השלישי מגיע ואומר, בוא נה, מה זה הזקנים האלה? לא זזים אלה, מה זה זה? מה זה הדברים האלה? מה, נהייתם בורגנים? תמיד? זה נוער גבעות, זה הדור השלישי, ואז מה הם עושים? הם יוצאים מחוץ לחומות. אז איך זה עובד? תקשיבו טוב, כי הצלילים לא יאמנו. יושבים להם אלה, ריבלין, סלנט, סלומון, יושבים להם שם בתוך העיר הישנה, כאילו העיר העתיקה. בתוך החומות. כולם פוחדים, רועדים לצאת החוצה בלילה. כי יש גדר ותאורה במרכאות, כן? והרב שץ מסתובב מסביב לגדר, אבל בחוץ, רחמנא ליצלן. ואז יום אחד, הוא הולך, מתיישב על גבעה. מחוץ לעיר. וואי, כולם אומרים, בוא נעולה, איך זה כמה עמד רגע? זה סכנת חיים, בלילה כנופיות וזה, זה לא כמו היום, אפילו לא כמו היום, יותר גרוע. כן? אין מי לשמור עליו. זרוק שם על איזה גבעה. עוברת שנה, וזה עובד, זה מצליח. והבן אדם בונה ומסדר לו פה ומסדר כאן, חי טוב, ובתוך החומות, צפוף, מחניק. אז פייגי אומרת לברל, תשמע ברל, הוא חי שם כבר שנה, לא קרה לו כלום, אני אין לי כוח כבר לכל הצפיפות פה, בוא ננסה. אז פייגי וברל עוברים לגור יחד עם אותה ריבלין הזה, סלן, שם הולכים לגור איתם שם בגבעה. עוברים לגור איתם בגבעה, עוד משפחה, עוד משפחה. אלה החבר'ה הצעירים האלה, תחילים להרגיש שהאוויר כבר לא תוצח כמו שהיה קודם, עוברים להר הבא. ככה זה עבד. תפתחו ספרי היסטוריה, תלמדו ותראו. עכשיו, כלומר, שהם דור שלישי בארץ של אנשים שבאו לפה להקים מדינה. לזה הם באו. הם קנו אדמות, הרימו התיישבות. לכן הוא הולך להקים את פתח תקווה, כי הוא פורץ דרך. הוא מהצעירים. בתרלח. אז מה הסוד האמיתי של הסיפור? אז תראו, 157 שנים, עוד פעם, 157 שנים לפני הרצל, שהוא לא חוזה המדינה. לא ניקח לו את הזכויות שלו, הוא הביא מסות, הוא הביא את הכמות, הוא גרם להתלהבות גדולה. הרב צבי יהודה מתאר שהוא היה נכנס לעולם, כולם היו מתווכחים, הוא היה נכנס לעולם, פתאום היה שקט. שזה דבר מופלא, זה הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת, והוא הצליח להביא את הכמות, אבל הוא לא חוזה המדינה. הוא לא. ממש לא. בשנת תפצדיתת, אומר אור החיים הקדוש, לפי הסוד, בשנת תפקוף זה הגאולה של בעיתה. הוא עוזב הכל, עולה לארץ. עולה לארץ. בשנת תפקוף הוא פה. רבי חיים בן עטר. הבעל שם טוב ותלמידה, הבעל שם טוב לא מצליח, אבל נגיד גיסו, רב גרשון מקיטו, בתפקוף וו כבר פה. אחר כך בתפקוף למד זין, רב מנחם מדל מויטבסק, שהוא היה צריך להיות הרב של כל החסידים, אבל הוא עלה לארץ. אז רבו של בעל התניה, פרי הארץ. תפקוף למד זין, עליות חסידים. אחר כך בתפקוף סמך ח' בעל פעת השולחן, רב ישראל משקלו, ועוד הרבה תלמידי הגר"א, שהם בעצם יש להם את ההצלחה הכי גדולה בהתיישבות. הם כולם באו לפה להקים מדינה, לכבוש את הארץ. לזה הם באו לפה. רימו אתכם. לא נעים להגיד. עד היום ההיסטוריה המזויפת הזאת נמכרת ונבחנים עליה, בשביל להאדיר את שמה של המפלגה, שכבר איננה. אז הגיע הזמן להבין שזו רמייה שאין כמוה. ויש ספרות ענפה שאפשר לקרוא ולראות את הדברים, מה הם עשו. הרי תלמידי הגר"א מספרים שהם היו נוסעים לחו"ל לגייס כספים, לא רק לכוללים, אלא כדי לקנות אדמות. והיו סופגים מכל מיני קהילות. מה, פתאום אתם צריכים לקנות אדמות? מה, לא מספיק להחזיק ללמוד תורה? אנשים שלא הבינו מה זה ארץ ישראל, לא שמעו לגדולי הדור, לגר"א, בעל שם טוב, לרבי חיים בן עטר, שעוד לפניהם דיבר, לא שמעו להם, והיו מעליבים אותם. אבל בכל אופן, הם באו לעשות התיישבות. עכשיו שימו לב. אומר לנו הגר"א, שתיקון חטא המרגלים צריך לבוא אך ורק על ידי בניין ירושלים, והרחבת היישוב במצוות הרחבה. עכשיו תקשיבו לצלילים. כלומר, צריך להרחיב את ההתיישבות. איפה המצווה? צו הנבואה, ארכיבי מקום ההולך. אומר הגר"א, כלומר בשם הגר"א, במצוות הרחבה שפע ברכות רבות המיוחדות לארץ ישראל. סגולת ההתרחבות מסתעפת להרבה דברים. הרחבת ההתיישבות. אתם מבינים שהספר הזה תגידו מה שתגידו עליו, הוא 100 שנה, הוא 90 שנה לפני הרצל. 90 שנה לפני הרצל. הרחבת ההתיישבות. אתם שומעים מה אני קורא פה? התיישבות. לא השתתחות על קברי צדיקים. זה שקרנות שאין כמוה. זה צריך לנקות את זה פה. אני בכוונה מדבר תקיף, כי צריך לנקות את זה. צריך להבין שזה לא נכון. הציונות לא התחילה בהרצל. תסתכלו אם אתם רוצים, הרב קוק בתוספות תשובה שם, באורות התשובה של אורי ציון, שם הביאו איזה פסקה אחת, מילי פסקה ועב, שהוא מדבר בכלל, על, הוא לוקח את זה עוד אחורה, אבל אנחנו מדברים על מי שהתקמו ממש כדי להקים מדינה. טוב, אנחנו צריכים להתחיל להזדרץ קצת. הרחבת ההתיישבות, התרחבות במספר המתיישבים. שומעים? זה הרחיב מקום ההולך. להביא עוד מתיישבים. מנוסע בפתח תקווה, עם גיסי, יראו איזו שכונה, בניינים גבוהים, אולי, תראה פה, אתה יודע כמה הולכים להיכנס פה, שכונה חדשה, מאות דירות וזה. אמרתי לו, אז זה בונים בחרדים. אמרו לי, לא, דתי לאומי. כל בניין כזה זה יישוב. כל בניין כזה זה יישוב. אומר, הגר"א צריך להרחיב את ההתיישבות. ההתרחבות במספר המתיישבים. מצווה אחת. התרחבות בתורה ובמעשים טובים. הרחבה מצרה ומצוקה. הרחבת הגבולות, להרחיב את הגבולות, לא כמו היום, אתם יודעים, אלה שהיו שרים, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, היום גדה אחת הם לא מסוגלים להחזיק, גדה אחת, שתי מדינות, בגדה אחת, לא בשתיים, כן? הרחבת הגבולות, זה הרב קוק אמר להם, שאתם תמשיכו ציונות בלי יהדות, היא תהיה כמק וכאבק, וזה מה שקורה היום, הציונות החילונית איננה, לא קיימת, לא קיימת. אתה רוצה ציונות? רק מאיפה שזה יוצא מבית מדרש, תקבל ציונות. הרחבת הגבולות, אומר הגר"א, הרחבה בפועל ידיים, הרחבה במשמני הארץ. מה זה משמני הארץ? כלכלה טובה, איכותית, מוצלחת. הרחבה של מידת הרחמים בבניין ירושלים. היי, בשמתי, כדחות שמשותייך, היינו מידת הרחמים במידת הדין. נקווה שנספיק להגיע להבין את המשפט הזה היום. כל הפעולות הכלולות במצוות הרחבה. חובה לעשותן ולחזקן בלי הפסק ובלי שום השהיה, כי דברי הנבואה שם, הרחיבי מקום ההולך, אל תחסוכי, מה זה אל תחסוכי? היינו, אל תפסיקי, ויתדותי חזקי. אומר לנו, הגר"א, אסור להפסיק את פעולות ההתיישבות. כמובן את כל מצוות ההרחבה, הרחבת תורה, הרחבת כלכלה, הרחבת הגבולות, והרחבת ההתיישבות, והרחבת מספר המתיישבים, אסור להפסיק. עכשיו שימו לב, הגר"א פה מסביר לנו את מה? את הנבואה של ישעיהו. רוני, עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי, לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר השם, ואיך זה יקרה? ארכיבי מקום ההולך. שימו לב כמה זה מתוק. רחל פוחדת ליפול לגורלו של עשיו, כי כביכול אין לה בנים, נכון? ואז כשנולד בן, איך היא קוראת לו? איך היא קוראת לו? היא קוראת לו ארכיבי. כי מה היא, איך היא קוראת לו? הרי שאלנו, מה זה יוסף השם לי בן אחר? ומה עם הילד הזה? יוסף השם לי בן אחר זה לא ילד אחר, זה העניין של יוסף הצדיק. כך ניצלתי מציפורניו של עשיו. איך? על ידי להוסיף ולהוסיף ולהוסיף ולהוסיף, על ידי ארכיבי מקום ההולך. אל תחסוכי, אל תפסיקי. אל תחסוכי כתוב עם שין. לשון שרומזת אולי גם לחשיכה. זה אור. מי בעצם מאיר היום ומציל את מדינת ישראל? ההתיישבות. הרי הגר"א אמר, יש ידוע, סודות התורה היה פעם, אבל היום זה דברים כבר גלויים, שאפשר לומרם בציבור. פעם זה היה סודות התורה. הרי בסידורים ספרדים אתם תראו עד היום בבוני ירושלים, להתפלל על המשיח בן יוסף שלא ייפול בידי אותו שר רשע. מה זה משיח בן יוסף? משיח בן יוסף, אומר הגר"א, אומרים תלמידי הגר"א בשמו, שמשיח בן יוסף זה לא בן אדם ספציפי, אלא זה עשייתא דשמיא שיש לכל מי שפועל בהתעוררות מלמטה לעשות גאולה לעם ישראל. מה עשייתא דשמיא הכי גדולה שאנחנו מכירים לעשות גאולה לעם ישראל? זה מדינת ישראל. נכון? אז כשאנחנו רואים משיח בן יוסף, היום כוח משיח בן יוסף זה מדינת ישראל. הלאה. ואנחנו מתפללים שלא ימות ולא ייפול בידי אותו שר רשע. נכון? אז אנחנו מתפללים בעצם, מתפללים בעצם שמדינת ישראל תמשיך להתקיים. אני ככה עומד פה טיפה רועד, כי זה ממש גילוי סודות התורה, אבל זה, אתם שומעים לבד שזה הזמן של זה. ברגע שסוד תורה הופך להיות מציאות, אז זה כבר לא סוד, זה כבר מציאות. אנחנו חיים במציאות הזאת. זוהי התפילה על משיח בן יוסף שלא ימות. שמדינת ישראל תמשיך להתקיים, ולא יפיל אותה אותו שר, שהוא, על מה הוא בנוי, על חוסר צניעות, ולהפיל את עם ישראל בדברים לא טובים, בחטאים וכו', על זה אנחנו מתפללים. עכשיו שימו לב. אומר הגר"א, הייתה גזרה שמשיח בן יוסף, רחמנא ליצלן, ימות. אומר הגר"א, ואני ביטלתי את הגזרה. אבל מה שמבטל את הגזרה, מה שמרחיק אותה מעלינו, זו מצוות ההרחבה. ככל שמרחיבים התיישבות, מצילים את מדינת ישראל. ככל שמרחיבים תורה, מצילים את מדינת ישראל. ככל שמרחיבים עלייה וקליטת עולים וכו', מצילים את מדינת ישראל. זה מה שמוריד את השפע והרחמים על מדינת ישראל היום, שלא טיפול בגורלו של עשיו. אדמוני, כבת שלו חלה, צבא לקחתה ונתבהלה. אז אומרים לנו, טוב, אתם מה אתם בסך הכל? אתם, בסך הכל אתם אולי איזה מנדט שניים, באמת, אתם מה, כאילו מה אתם, מה? כאילו, אתם איזה מיעוט, תתנהגו יפה, כי אתם אין לכם משקל הרי, כן? אז זה צריך להיות, סליחו לי על הביטוי, אהבל עם תעודות. זה כמו בן אדם יסתכל על הגוף של בן אדם, יגיד, תראה, המוח זה כולה בסך הכל, כמה זה? זה ככה, בכל 1.85 מטר האלה, זה תופס 5 סנטימטר. מה זה עם זה? תהיה בשקט מוח, כי יש פה רגליים וידיים ובטן מה אתה בסך הכל? כזית מוח, באמת, מה? מה אתם, המתנחלים, מה זה? אתם בסך הכל זה מנדט או שנת, תתנהגו יפה. איפה אומרים לנו את זה היום? לא בחוץ, בתוך הבית. כן? אז זה טיפשות כזאת, לא יודע איפה שומעים טיפשות כזאת, כן? זה צריך לדעת שמתוך התורה הזאת, מהבית מדרש הזה, שהוא המשך של הבית מדרש של הרב צבי יהודה, מרן הרב קוק צצל, מהבית מדרש הזה יצאו כל החדשות העולמיות שמחזיקות כבר, כמה זה יוצא כבר? עוד מעט, כמה זה כבר? עוד מעט 50, אני צודק או שאני טועה? כן, עוד מעט 50 שנה, כל העולם מסתובב סביב הבית מדרש של הרב קוק. הגזמת, מה הגזמתי? מה כל העולם מתעסק היום? מה יש לפופ להגיד בנאום שלו? על המאבק, על ארץ ישראל, זה הכל. בזה כולם מתעסקים. כל העולם מסתובב סביב מה עשו המתיישבים בארץ ישראל. זה הכל. מאיפה באה ההתיישבות הזאת? מאיפה היא באה? מה שני מנדטים האלה, הלא חשובים, המיעוט הקטן הזה, שלא יכול להחזיק עם שלם ואת כל העולם. הרי בכלל, נשיאנו לשעבר עם הפנינים המדהימות שלו, התבטא לפני איזה שבועיים, שלא יכול להיות שאיזה מיעוט פה במדינת ישראל יחליט לכל העולם, איך העולם צריך להיראות. תשמע, זה באמת היה הטוב ביותר שלך. זה עוד לא שם, באמת. איזה מין מיעוט כזה. איך אפשר להגיע? אתם יודעים, אנחנו בסך הכל מיעוט בעולם. ובתור מדינה קטנה, זה לא יפה להתבלט. באמת. תראה את הנוצרים. הפופ נשא נאום למיליארד מאמינים. או, זה דבר. על מה אתה מדבר כל המדינת ישראל הזאת? 6 מיליון איש? באמת. 6 מיליון איש, ופה יש לך 1,000 מיליון איש. אתה לא מתבייש? לך אגב, אל תשכחו שהוא נתן מחילה גמורה לכל המאמינים. כן? אצל נוצרים אין בעיות. בכלל לא מבין למה צריך מחילה. הרי הם מאמינים שההוא, כשהיהודים הרגו אותו, אז הוא כיפר להם הכל מראש. הכל מחופר, תעשה מה שאתה רוצה. כן. טוב, אבל בכל אופן, אנחנו רואים פה את הסוד הגדול של יוסף הצדיק, של יוסף השם לי בן אחר. אסור לעצור את פעולות ההתיישבות, את מצוות ההרחבה. זה הסוד הגדול של מה עושים עם רחל העקרה כביכול, השכינה שכביכול אין לה בנים. איך מצילים אותה מציפורני עשיו? איך מצילים את משיח בן יוסף שלא ימות על ידי אותו שר רשע? איך מגינים על מדינת ישראל שחס ושלום לא תיפגע ותמשיך להתקיים? על ידי יוסף השם לי בן אחר, שזה בעצם מה שאומר ישעיהו, פצחי רינה וצהלי לא חלה, ואיך עושים את זה? ארחיבי מקום ההולך, ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, אל תעצרו. עכשיו, למה צריך להגיד אל תחסוכי? ברור שנמשיך. איזה ברור? הרי יש אנשים שרואים שמשחק את השעה לכל מיני אנשים שמדברים נגד ארץ ישראל, או מדברים בעד ארץ ישראל אבל בלי תורה, או כל מיני דיבורים של כאילו עם תורה, אבל אתה יודע, בדרך כזאת, כל מיני דיבורים כאלה, אז מורידים את הראש. או לא, אסור להוריד את הראש. אסור להפסיק את מצוות ההתיישבות, מצוות ההרחבה של תורה, של מעשים טובים, של בניין הארץ, כי זה בעצם מה שמציל אותנו מציפורני עשיו. עכשיו, הכוח הזה, זה בעצם פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אלה תולדות יעקב יוסף. אז אמרנו שביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, מביא רש"י צדיקים מבקשים לשב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא לו, דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלה שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, מה פירוש? אז זה פשוט, אמנם בחסידות מאוד מעריכים להסביר את זה, שפת אמת, עוד רבים, אבל זה די כתוב במדרש. כלומר, אתה לא יכול לעצור ולשבת בשלווה. כאילו, פירקתי היום איזה תוספות, היה מה זה טוב וכו'. זאת העבודה שלכם. אבל אתם צריכים להמשיך ולהוסיף. עוד ועוד להוסיף ולהוסיף, ובעזרת השם, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, כשאתה כבר מסודר כבר, אוקיי, כבר תלמיד חכם, כבר אני יודע, אני קהילה או מה, אתה לא יכול עכשיו לשב בשלווה. צריך כל הזמן להוסיף. זה מין מה שהרב מדבר באורות התשובה על העצבנות החיובית. עצבנות לא מלשון כעס, אלא מלשון כביכול חוסר שקט, אבל חוסר שקט של יצירה, של שמחה, של התחדשות, של התעלות, של תשובה, של לתקן. אל תסתדר, נתת פה כמה חבר'ה, שמעו משהו, הכל בסדר, זהו. לא. זה בכסף אתה יכול להגיד. עשיתי את היומית, הרווחתי, חלס, זה מצוין. אבל בעבודת השם של להציל את עם ישראל, של לגאול את עם ישראל, אין כזה דבר, זהו, אני מסודר, הולכים לישון, אין כזה דבר. אז זה בעצם קפץ עליו רוגזו של יוסף. עכשיו, יש בעניין הזה עוד דבר שחשבתי שחשוב להביא אותו במוסר אביך, פרק ד' פסקה ד', הרב אומר, זה לא רק העניין שאנחנו מדברים בעצם על גילוי אור השכינה, שלא ינזק, צריך להוסיף, אלא צריך לדעת שאם יש לבן אדם, גם פרטי, אם יש לו איזה כוח מיוחד, כישרון מיוחד, שהוא לא מוציא אותו לפועל, הכוח הזה מתחיל לפעול בתוכו לכיוונים הפוכים, לכיוונים שליליים. כי כביכול יש בתוכך את הכוח הזה שפועל בצו הקדוש ברוך הוא ברא אותו בתוכך. הוא פועל, הוא רוצה לפרוץ, הוא רוצה לצאת לאור, כן? ואתה לא נותן לו לצאת, אז הוא מתחיל לעשות שמות בתוך הבית. וזה מוסר אביך, כל מי שיש בו איזה כוח מיוחד, צריך להוציאו לשלמותו כפי האפשר לו. ואם לאו, לא די שאינו מוציא ממנו תועלת, אלא הוא פועל בלבול סדרים והפסדים גדולים. לפיכך חייב אדם לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו, ולא ישליך אחרי גבו כל מה שימצא בנפשו הכנה לזה. אם הוא רוצה, מוצא בתוכו את הכישרון, את היכולות, הוא צריך להתייחס לזה, להוציא את זה לפועל. ומכל שכן שלא יעלים עין מכוחות, כי הכוחות מעשה השם המה, והם חזקים מאוד, ולא ייתנו להשיג גבולם, ולא טוב יהיה כשיבואו לפעול, ולא מנהיג כספינה ולא קברניטה. וכן העניין נוהג, כמו שבפרט, נוהג בכלל. זה יסוד אצל הרב. תמיד אותו מהלך בכלל, אותו מהלך בפרט. וכן העניין נוהג בשלמות כללית הנמצאת לאומה, שכאשר אין הכוח מוצא את הוצאתו מהכוח אל הפועל באופנים ההגונים, הוא פועל הריסות גדולות. אם בתוך עם ישראל היום, מה זה אם? היום שיש בתוך עם ישראל התעוררות גדולה לקרבת השם, לשכינה, לעבור לשלב הבא של הגאולה. אם הכוח הפעיל הזה, האדיר הזה, האלוקי הזה שבתוכנו פועל, מנסה לצאת, משתולל, ואתה לא נותן לו, לא מתעל אותו אל המציאות המעשית שיצא לפועל בפועל, מה שהוא יעשה, הוא יעשה הפוך. הוא יעשה בלגנים. בתוך הבית, ואז פתאום במקום להתמודד עם איך מתקדמים, איך בונים, איך עושים, תצטרך להתחיל להתמודד עם רפורמה בתוך הבית. כי אתה לא הולך קדימה, אז הכוחות האלה מחפשים את הפריצה דרך, אין פריצה דרך, אז הם פורצים בתוך הבית. דבר מאוד עמוק, לא יכול להאריך בו עכשיו. אומר הרב, על כן עלינו לדעת כמה מכשולים נמצאים לנו זרע הקודש ישראל, ממה שאין אנו משתמשים בכוחות הגדולים שנתן לנו השם יתברך שמו. הרי אנו מוכנים לחוכמה גדולה, לגבורה של קדושה, לשירת קודש, לגדולה והענווה רוממה, הדרוממות מעלתה העליונה של החוכמה והנבואה ורוח הקודש. ואם אין אנו משתדלים להוציא אל הפועל את הכוחות המופלאים והגדולים האלה, הם פועלים את ההפך. על כן אנחנו צריכים לחגור עוז ולהרחיב בתורת אמת דרכים אמיתיים וגדולים, לבאר היטב את דברי הכוחות הללו שבתוכנו, ללמוד אמונה כמו שצריך, לדעת היטב מה מתחולל בתוכנו, מעבר ללימוד גמרא, הכוונה כמובן, שזה רוב היום, אבל ללמוד גם אמונה בעמקות, לא להסתפק בזה שהבנתי זה פסקה נחמדה באורות, לנסות להבין היטב את המהלכים, את העומק, מה הרב רוצה, לאן הוא מושך, איך צריך לעשות, מה הולך, להבין בעמקות הכי גדולה שרק אפשר. הדברים האלה כמוסים בלב רבים מבני עמנו, אבל מה הם עמוקים מהמה? זה מה הם עמוקים, לא כולם יכולים לגשת לזה, זה עיקר הצרה היום. אנשים ביישובים, בשומרון, בנימין, אנשים שהם אנשי התיישבות, לא יודעים מה רב קוק, לא יודעים. רוב העם, מדבר עכשיו בתוך הבית כביכול, לא יודעים מה רב קוק. הוא למד איזה כמה פסקאות באורות, אז הוא יודע שארץ ישראל חשובה, ושצריך סבלנות לתהליכי גאולה, וכל מיני פתגמים שזרקו לו על הקירות בבית ספר, וזהו, זה מה שהוא יודע. זה תורת הרב קוק, גמרנו. נורא נחמדה כזאת, כן? הוציאו חוברת על הרב צבי יהודה, בסדר, זה נהדר מה שעשו, כן? אבל, עשו ממנו סבא טוב כזה. זה מין סבא טוב. כלום על הלוחמנות, על הפריצה דרך, על הרצון להגיע לכיבוש כל הארץ, כל הדברים, זה הכל, זה תעזוב אותך, מה עשית ממנו איזה ימני קיצוני? הוא עושה מין סבא טוב כזה, מלטף את כולם, חבק את כולם, צרק עם כולם, זה היה אריה ששואג, היה פחד אלוהים לפעמים לעמוד לידו. שאגורות, צעקות, התלמידים מתארים שלפעמים הצעקות היו, אנשים היו ברוכים מרוב צעקות שלו. כן? אז הוא מין סבא טוב כזה, נחמד, לפלף כזה, כן? והתחנך את הילדים, הרב ציודה היה לפלף, ואנחנו בדרכו מתלפלפים מדרכים ארוכות ולא פוחדים, ונמשיך להתלפלף והכל בסדר, כן? לוקחים את הפסקאות שמדברות על סבלנות, שתכף אני מקווה שנצליח להגיע אליהם, והופכים אותם ללפלפיות. לפלפיות וסבלנות זה לא אותו דבר. לא אותו דבר. טוב. אומר הרב שצריך, יש פה מים עמוקים, וצריך אנשי תבונות שידלו אותם. מה בדיוק הכוחות של עם ישראל? מה מתרחש בתוך עם ישראל? ויציגו לפנינו בכל תעצומות עוזם את כל העוצמות שיש בתוכנו. וכאשר יראה השם יתברך שאנו מוכנים, שימו לב, כואב הלב לקרוא את זה. כאשר יראה השם יתברך שאנו מוכנים לקבל את כל הטובות הגדולות שיעד לנו מאז ונשבע לאבותינו להיות לנו לאלוקים, שמעתם מה הוא אומר? אז אנחנו בסך הכל רוצה לראות שאתם מוכנים לקבל את המתנות. הוא כבר מרגיש את המתנה כאילו בוערת לו ביד, כבר רוצה לתת אותה, אבל אין מי שיקבל. דופק בדלת, הבאתי מתנה. החבר'ה הלכו לסרט, זה בעיה. מבין? הוא מחפש שנהיה מוכנים לקבל את המתנה. אומר הרב, וישיב את שבותנו ברגע שהוא יראה שאנחנו מוכנים לקבל את הטובה, והביאנו לארצנו הקדושה שרק היא מוכנת בסגולותיה, שכל החמודות יצאו בה אל הפועל. וירומם בכבוד קרננו, וכל העולם כולו יתוקן, והרושע תכלה מן הארץ, והיה השם אחד ושמו אחד. אז זה בעצם, אנחנו רואים פה את הכוח המיוחד של יוסף הצדיק, שזה כוח של הוספה, של ארכיב עם מקום ההולך, וזה סתנו של עשיו. איך זה סתנו של עשיו? למה זה סתנו של עשיו? זה, אנחנו צריכים להיכנס טיפה יותר לעומק. אז תראו, בואו נעבור רגע אחד, למדרש שיר השירים. הרי לכאורה, אם אתה אומר שעשיו, היא כמעט נפלה בגורלו של עשיו. למה? אז עכשיו תקשיבו לדברים נורא פשוטים, אבל שיכוונו אותנו הלאה. יעקב אבינו הוא מידת הרחמים. עשיו היה כולו דינים. הוא היה אדמוני, אש, אדום. כשהוא בא עם הדינים שלו, הוא מסתכל על העולם, ואומר, תראה העולם הזה, הכל אינטרסים, הכל תאוות, הכל זה. אומרים לו, כן, אבל יש אור אינסוף. וצריך את האור השם הזה לאט לאט להוריד אותו לארץ, עד שהעולם יתוקן. אין לו סבלנות. אין לו סבלנות. הוא בא עם הדינים הקשים שלו, ומרוב דינים קשים, הוא בעצם שורף את העולם. ואז הוא מתייאש מתיקונו של העולם, ואז הוא מייצר ממילא איזו תיאוריה שנותנת לגיטימציה להפקרות מעשית. בגלל שהוא בא ממה שהרב מתאר שם, הנשמות, עולם התוהו, כן? שהם באים, מה שנקרא, מהדין שהוא שורשו של העולם, מסתכלים על כל העולם בדינים כאלה, קשים, 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 דברים לא עובדים ככה, אז אין להם סבלנות, אין להם סבלנות. ואז ממילא עשיו רוצה לשרוף את העולם, בסוף הוא נהיה רוצח. תחת כסות של צייד בפיו, צד את הבריות בפיו, מדבר כאילו הוא איש חסד, הוא איש של שלום עולמי, ואוניברסליות וזה, ומתחת לפני הקרקע הכל אינטרסים והכל ייאוש מתיקון, כן? אז לכאורה, אם זה הסיפור של עשיו, ויוסף הוא סתנו של עשיו, אז זה לא כל כך מובן. כי לכאורה, את יולדת את יוסף, סתנו של עשיו, הרי אומרים עליו שהוא בית יוסף להווה. כן? כאילו, אם יוסף הצדיק היה עושה סוואצ'ר, אז הוא היה כותב עליו האש שלי, נכון? מה שהוא היה כותב, כי יוסף הצדיק הוא להווה, הוא אש. אז אם הוא אש, אז אש זה גם כן, זה הדמומיות, זה דינים, זה שריפה, זה נורא. אז אם הוא כזה אש, הוא כזה דינים, אז איך הוא סתנו של עשיו? אז לכאורה עשיו הוא אדומי. היא רצתה להינצל, עשיו אומר, אם היא לא מתחברת עם הרחמים של יעקב, והיא לא יולדת בנים, אז אולי היא באמת שייכת לדינים המיואשים שלי. והוא חושב שאולי הוא יוכל לקחת אותה. ואז מה קורה? בסופו של דבר, היא יולדת בנים אצל יעקב, ניצלת מהציפורניים של האדומי הזה. מה נולד? נולד גם כן אדום. נולדת הלהבה של יוסף. הלהבה הזאת של יוסף לכאורה זה גם דינים, זה גם אש. אז איך זה מסתדר הדבר הזה? אז יש פה שיר השירים, מדרש מדהים, מאוד מיוחד. אומר המדרש ככה, סימני כחותם, כלומר זה פסוק בשיר השירים קודם כל, סימני כחותם על איבך, כחותם על זרועך, כי עזה חמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפה רשפה אש שלבת יד. אומר המדרש בשיר השירים רבה ח', רבי ברכיה אמר, כאש של מעלה, לא האש מחבה על המים, ולא המים מחבין לאש. האש של מעלה היא אש מיוחדת, היא בנויה מאש ומים, המים לא מחבים את האש, והאש לא שורף את המים. מזוג של הדין והרחמים, של החסד והדין ביחד. יש מין מידה של איזון, של חיבור, של שתי הכוחות ביחד. וזה הכוח של יוסף הצדיק. עשיו בא עם הדינים בלבד. ויוסף בא עם אש כזאת שהיא אש עם מים. היא ממוזגת גם מדין וגם מרחמים. ולכן יוסף הצדיק הוא זה שהוא סתנו של עשיו. עכשיו תראו דבר מאוד מאוד מיוחד. אגב, רק נזכיר, הפסוק בזאת הברכה אומר מי מינו, שזה חסד, אש דת למו. אומר הרמב"ן, על דרך האמת, דרך הקבלה, יגיד, שהאש הוא הדת היא מי מינו. למה? כי מידת הדין כלולה ברחמים. יש פה, עשיו בא עם תיאוריה של דינים, שהתיאוריית הדינים הזאת ממילא בוחנת את העולם בצורה מאוד חסרת סבלנות, מאוד צורפת, ומגיעה בסוף למידת החסד המדומה, שזה לא חסד אמיתי, אלא חסד שבא לתת לגיטימציה לייאוש מהעולם, ובעצם לטשטש את הדינים. וזה בעצם מה שהרב קוק כותב לנו על הנצרות, בישראל ותחייתו ג', המינות, הנצרות, הפקיר את המשפט. תקעה עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. זה בדיוק, הנצרות באה מהתפיסה העשווית האדומית, דווקא מתוך ההסתכלות הדינית, הקשה, המקפידה, הכועסת, של אין לה סבלנות, שלא ראה את התהליכיות, כן? שמעתי איזה יהודי אומר, למה עשיו אומר, תן לי מהאדום האדום הזה? הרי מי שיודע, הדשים, כשמבשלים אותם, זה נהיה צהוב ירוק כזה. אז איך אדום? אדום זה כשזה עוד קשה, עוד לא אכיל. הוא אומר, לא, עשיו אין לו סבלנות. הוא בא, הוא רואה מתחילים לבשל את זה. הוא אומר, תביא מהאדום. הוא אומר, חכה, זה יבושל, אומר, תעזור אותי, למי יש כוח לחכות, תביא את זה ככה. הוא מביא לו את זה לא מבושל, אין לו זמן לחכות שזה יתבשל. הוא אומר, תגיד, הבכורה, עכשיו זה כלום, ויהיה תהליך ארוך, אבל בסוף יהיה תיקון גדול, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, אין לי כוח לזה, עזוב, קח את זה, תביא לי עכשיו. הוא מעדיף נזיד הדשים לא מבושל עכשיו, על פני כל הבכורה של העתיד לבוא. לעומת זאת, עם ישראל יש לו סבלנות עצומה, עצומה שאי אפשר לתאר. הכוח של הסבלנות הזה בא ממידת החסד, כמו שכותב לנו הרב קוק באורות התחייה, פסקה ד', הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, כשאתה מתעסק עם ציבור, עם עם, צריך המון סבלנות, כי אתה בא עם תורה וברור לך מה האמת, ופתאום עומדים מולך אנשים שלא יודעים כלום, והם המנהיגים, ואתה המיעוט, ואתה בלגן. צריך המון סבלנות. אז הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגן אנושי, שימו לב, מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים. כלומר, אתה לא יכול לבוא, מה בונה את הסבלנות? החסד והענווה. החסד שממתיק את הדינים. למה? כי אם תבוא בדינים, אתה תסתכל על המציאות ותגיד, מה זה זה? זאת, זה השרה שלך, זה הראש ממשלה שלך, זה הזה שלך, מה, איפה תורה, איפה זה, איפה פה, איפה שם? אין לך סבלנות לזה. אז אתה שורף הכל חלס, אין לי כוח בשבילה. להחליף, לא טוב, מכירים את החברה האלה? שכאלה, לא, זה צריך להחליף את המדינה, זה לא טוב, צריך להחליף, כן? אין סבלנות, למה? צריך חסד וצריך ענווה לדעת שיש פה עולם ויש הקדוש ברוך הוא ויש תהליכים ולא שעכשיו אנחנו הולכים לישון, צריך להיות זריזים לעבודה ולהילחם והכל, אבל יש תהליכים פה, צריך סבלנות. מאיפה באה הסבלנות? מהחסד ומהענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. צריכה היא עכשיו, החסד והענווה, מאיפה זה בא? צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה, החסיד של המסילת ישרים, אותו חסיד שמתרומם מהאינטרס האישי, מלבוא אל הדברים מצד שכר ועונש, הוא בא אל הדברים מצד מה רצון השם, לעשות נחת רוח לפניו יתברך, מה טוב לכלל ישראל, הוא כאילו הופך להיות מין צינור שקוף להתגלות תור השם בארץ. אז זה בעצם מה שבונה את החסד והענווה, שנותן את הסבלנות. אז כשאנחנו שואלים איפה נקבל סבלנות לכל ההתמודדות, צריך חסד וענווה שממתיק את הדינים. מאיפה מקבלים חסד וענווה? מהחסידות, מההתרוממות הזאת לעשות טוב לכללות ישראל, לעשות נחת רוח לפניו, לבטל את ההליכה על דברים מתוך הגשמיות האישית שלך, מתוך היומרות האישיות שלך, לבוא אליהם מתוך כלליות, התרוממות אל הראייה הכללית. מאיפה באים אל החסידות הזאת? אומר הרב, היוצאת, מתוך בינה אלוהית עליונה ותחופה. צריך ללמוד רזי תורה. כמובן לא ביום הראשון ישר קבלה, אז לומדים אמונה ובונים את עצמנו, מהר"ל, כוזרי, תניא, שפת אמת, הרב קוק, בונים את עצמנו, מתקדמים. אז צריך בינה עמוקה, לימוד פנימי. עכשיו תרשמו לכם, כי זה כמו מרשם הרב קוק, איך אתה בונה את עצמך. צריך בינה אלוקית, בינה. הבינה הזאת בונה את החסידות, מרוממת אותך לראייה הכללית. החסידות בונה אצלך את החסד והענווה. החסד והענווה שממתיק את הדינים מייצר לך את הסבלנות. עשיו הוא בא ממקום יותר גבוה. מאיפה הוא בא? ממקום שאין עולם. איפה עמידת הדין שעלה במחשבה לברות את העולם, שם העולם התוהו, הוא בא משם. ממילא אין לו את החסד ייבנה, אין לו את החסידות, אין לו את המיתוק הדינים, אין לו את הסבלנות. עכשיו, תביא לי מהאדום הזה, אבל אתה מפסיד את הבכורה, מה אכפת לי, עדיף נזיד עדשים עכשיו, מאשר כל העכשיו, כל מה שמסתיים בעכשיו, זה חשוד באיזשהו משהו מהעשוויות, כן? חוסר סבלנות, חוסר סבלנות. אז עוד פעם, צריך סבלנות בשביל לעשות גאולה לעם ישראל. סבלנות באה מתוך חסד וענווה שממתיקים את הדינים. חסד וענווה באים מתוך החסידות, הראייה הכללית, תרוממות אל הכלליות. החסידות באה מתוך בינה אלוקית. כל הדבר הזה לא נמצא בעשיו. אבל לעומת זאת שלהב את יא, זו אש שלא מכבה את המים ומים שלא מכבים את האש. אז יוסף הוא בוודאי הבחינה הזאת של החיבור הזה, של החסד. והדין ביחד, למיזוג של יעקב אבינו במידת הרחמים, את המיזוג הכלול הזה של יעקב אבינו, מוריד יוסף אל האחים, אל המציאות, אל העולם. זה הכוח של יוסף הצדיק. אבל יש לו, איך לקרוא לזה, אני אפילו לא יודע, איזה תאומה במרכאות, כן? מי התאומה שלו? אז בואו תראו. כתוב, ויקח את שתי נשיו, אתם מחזיקים ראש, או שאתם רוצים שנעשה איזה קיצור דרך ונסיים פה? אתם מחזיקים ראש? כן או לא, תחליטו, אין לי בעיה, יום שישי היום. מחזיקים ראש או לא? כן, טוב. ויקח את שתי נשיו ואת אחד עשר ילדיו. לא, פעם קודמת סיימנו איזה שעה, משהו כזה, אמרתם לי, למה עצרת? טוב, ויקח את שתי נשיו ואת אחד עשר ילדיו. יעקב אבינו לוקח את אחד עשר ילדיו. סליחה, רק אחד עשר? נכון, בנימין לא נולד, אבל דינה נולדה. ויעקב אבינו לא חשוד שהוא לא סופר את הבנות, כן? אז איפה דינה? אומר רש"י, ודינה איכן הייתה? נתנה בטבה ונעל בפניה, שלא ייתן בה עשיו עיניו, ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו, שמא תחזירנו למותה ונפלה ביד שכם. כלומר, יעקב אבינו מכסה את דינה באיזושהי טבה, ולמה היא נופלת בידי שכם? כי הוא מנע אותה מעשיו. אולי היא הייתה מחזירה אותו בתשובה. מסכנה דינה, מה הפילו עליה? הרי אברהם לא הצליח לתקן את עשיו, יצחק לא הצליח לתקן את עשיו, יעקב לא הצליח לתקן את עשיו, רבקה לא הצליחה לתקן את עשיו, אבל דינה, היא אכלה. מה רוצים ממנה? נופלת בידי שכם כי הוא מנע אותה מעשיו, כי אולי הייתה מחזירה אותו למותה. מה השמה דינה? מה עשתה? לא מובן. כשאנחנו הולכים לעניין של דינה, מה כתוב? ותצא דינה בת לאה לראות בבנות הארץ. אומר רש"י, על שם יציאתה נקראת בת לאה. לאה הייתה כמו טיפוס פתוח כזה, יוצא וכו'. גם דינה היא כזאת, יוצאת למציאות, לחיים וכו'. אז צריך להבין מה זה דינה. אז תראו. יש לנו בפסוק של לידה דינה, מה נאמר? ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה. אומר רש"י, פרשו רבותינו, שדנה לאה דין בעצמה. אם זה זכר, לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות. והתפללה עליו ונהפך לנקבה. דינה בעצם הייתה צריכה להיות יוסף. דינה הייתה צריכה להיות יוסף אצל לאה. הלאה ראתה שהרי יש 12 שבטים. שישה כבר אצלה, שתיים אצל כל אחת מהשפחות. אם עכשיו ייוולד יוסף אצלה, אז רחל יהיה לה רק בן אחד. אמרה לו, התפללה, דינה הפכה לנקבה. אז דינה זה בעצם יוסף שהפך לבת. נכון? אבל למה אנחנו חושבים שדווקא היא תציל את תסה? תראו, דינה נמצאת בשכם, והסיפור עם שכם נולדת לבת. מי זה הבת שנולדה לה? אומר פרקי דרבי אליעזר למד זין, אומר, והרתה וילדה את אסנת. ואמרו בני ישראל להורגה. למה? עכשיו יאמרו בכל הארץ שיש בית זנות באהלי יעקב. אז הילדה הזאת היא כמו עדות למה שחיללו את בית יעקב. הביא שרץ של זהב ושם הקודש כתוב בו ותלה על צווארה ושלחה והלכה. שם לה מנשלת כזה, כתב שם קודש, שלח אותה. והכל צפוי לפני הקדוש ברוך הוא. וירד מיכאל המלאך והורידה למצרים לבית פוטיפרה, שהייתה אסנת ראויה ליוסף לאישה. והייתה אשתו של פוטיפרה עקרה, וגדלה אמה כבת, וכשירד יוסף למצרים לקחה לו לאישה, שנאמר ויתן לו את הסנת בת פוטיפרה. כלומר, איך יודע יוסף שהיא מתאימה לו? הוא מסתובב במצרים, פתאום הוא רואה איזה אישה עם הטס הזה, ושם קודש עליו. אז הוא אומר, זאת משלנו, לא יכול להיות. אז הוא מתחתן איתה. אמרתי פעם, בעזרת השם, שזה כל יהודי, יש לו כמו טס כזה, פה, שכתוב עליו איזה שם קודש. אבל הוא לא יודע לקרוא מה כתוב. הוא צריך מישהו אחר שיקרא מה כתוב על הטס שלו, ויעזור לו לקרוא מה כתוב פה. הרי אסנת מסתובבת במצרים, היא לא יודעת מה כתוב פה. יש לה איזה טס פה, היא הולכת אליו, לא יודעת מה. בא יוסף הצדיק, מסתכל, והוא אומר לה מה כתוב על הטס שנמצא פה. Okay? אז זה מה שנקרא, בטח בבניין בית בישראל. ככה זה בנוי. צריך לקרוא מה כתוב בטס של הבן זוג שלך. לעזור לו לקרוא מה כתוב בטס שנמצא פה. בכל אופן, אסנת, למה היא ראויה ליוסף? כי היא מדינה שהייתה צריכה להיות יוסף. ונולדת אסנת. משכם בן חמור יוצאת אסנת, אבל זה מדינה. אז מתאימה ליוסף, כי יוסף היה צריך להיות דינה. עכשיו תקשיבו לשם של דינה. אתם שומעים את השם של דינה. יש פה דינה, נכון? זה עידין, נכון? שימו לב, לפני שנסביר את זה עוד דבר אחד, אצל דוד המלך, כששמואל בא למשוח אחד מהבנים של ישי, אז מביאים לו את הבנים אחד אחד. אז הוא אומר, זהו נגמר? וישלח, אומר לו, יש עוד אחד בשדה, הוא אומר, תביא אותו. וישלח ויביאהו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום משחהו כי זה הוא. מה הסיפור? שמואל נבהל, הוא רואה אדמוני. הוא אומר, מה זה אדמוני הזה? זה מידת הדין. מה, אני ממנה פה איזה עשיו קטן? הוא אומר, לא, אדמוני, אבל עם יפה עיניים. מה זה היפה עיניים? אומר השערי הורה, שער ג' וד', אדמוני, הוא סוד המשכת הדין. הנקרא אש אדומה, זה למדנו, שעשיו הוא היה, הוא מידת הדין הזאת, הקשה. עם יפה עיניים, זהו חסד אברהם, עין טובה, עינו של עולם. באדמוני של עשיו אין בו תערובת טוב ולא יופי, אלא אדמוני כולו, ומכיוון שהוא כולו מסתכל באדמומיות, הוא מתייאש מהעולם ומפקיר את העולם. עשיו הרשע ירש החרב ושפיכת הדם. ותמצא דוד, כלול מן הדין ומן הרחמים. אש שלא מכבה את המים, ומים שלא מכבים את האש. נכון? עכשיו שימו לב. דינה היא בעצם דין, אבל ממותקת עם ה'. ה' הזאת ממתקת את הדין הזה. זה מידת הדין, אבל ממותקת. כיוון שהיא, הלאה הייתה צריכה להיות לחלקו של עשיו. אין לי זמן להאריך, גם לאה היא במידת הדין, לכן הוא עייף והיא לאה. הוא עייף מרוב להסתכל על המציאות, ואין לו שום אופטימיות, שום תקווה, הכל בדינים, אז הוא מתעייף מהעולם, אין לו כוח בשביל העולם, אין לו סבלנות, זה הוא עייף. וגם היא לאה, גם היא לאה, גם היא עייפה במרכאות, כי גם היא הייתה עם המבט הזה, אבל עיני לאה רכות, והיא מצליחה להתחבר למידת הרחמים של יעקב, ולהציל את מידת הדין שלה, ומזה יוצאת דינה שהיא דין והי, שהיא ממותקת. לכן דינה יכולה דווקא היא להציל את עשיו. למה? כי היא יוסף, אבל נקבה. יוסף זכר, הוא סתנו של עשיו. הוא ילחם איתו, הוא בסופו של דבר יכריע אותו. אבל דינה היא כביכול, במובן הנקבי כביכול, היא יכלה להתחתן איתו, ולמתק אותו, כי גם היא באה מן הדין, אבל היא דין ממותק. היא הייתה אומרת לו, כן, גם אני רואה כמוך את המציאות הדינית, הקשה, המצומצמת, המוגבלת הזאת, שנראית על הפרצוף, זה נורא מעייף, זה נורא קשה, אבל בוא אני אראה לך איך מוסיפים לזה איזה היי, והכל מתמתק. לכן לדינה היה את הכוח לתקן את עשיו. היא כאילו יכלה להיות יוספית, יש כאלה שקוראים יוספה, כן? מין יוספה כזאת, שיכלה להתחבר לעשיו ולתקן אותו בתור אשתו, כי הייתה מראה לו את הדרך, אולי הייתה מראה לו את הדרך, איך ממתקים דינים. לכן זו דינה. עכשיו תראו, בסופו של דבר, יוסף הצדיק הוא הכוח של לחבר את הכל. איפה אנחנו רואים את זה? כתוב, על המילה שכם. העיר שכם, מה זה המילה הזאת שכם? המילה שכם זה לכאורה חלק, כן? חלק, המציאות החלקית של העולם. מקום קשה, מקום של פורענות, למה? כי זה מאוד מאוד שקוע בחלקיות. שכם זה דין, חלק, חלק. שכם אחד, הכוונה היא שכל החלקים מתחברים, אבל שכם זה חלק. הרי כתוב אצל יוסף, ואני נתתי לך, שכם אחד על אחיך, על אחיך. מה זה שכם אחד? חלק נוסף, חלק הבכורה. אתה נהיית הבכור, זה החלק הבכורה שלך. אתה מקבל חלק נוסף. אז זה חלק נוסף. אבל תראו דבר מדהים. אומר, השפת אמת, ואיש לך, תפרש למד א', שכם, שמעתי מאדוני אבי זקני מורי ורבי זצל, שזה החידוש הערים, הסבא שלו, ראשי תיבות שכם, שם כבוד מלכותו. מעניין, דווקא על החלקיות הזאת, שם כבוד מלכותו. והוא, המשכת רצונו יתברך גם בתוך הטבע. כלומר, למשוך את אור האינסוף לתוך החלקי, שימו לב, ולזה צריך שמירה. כי כשאתה בא לקחת את האור הגדול ולהכניס אותו לתוך איזה פאב סהרורי הזוי בלב תל אביב, אתה עלול למצוא את עצמך בסוף הערב עם איזה בירות, גם כן זרוק על הרצפה. אז כשאתה הולך לתוך החלקיות להכניס את אור האינסוף, אתה צריך שמירה. עכשיו תקשיבו טוב. ודינה יצאתה יותר מדי. זה מה שדינה רצתה לעשות בשכם. ותצא דינה בת לאה, הוא מנע אותה מאסף, אבל היא כל העניין שלה היה למתק דינים. היא נולדה למתק את אסף. אתה לא נתת אותה לאסף, אז היא הולכת למתק דינים בשכם, בחלקיות, במקום הקשה. אבל באיזה שכם? שכם בן חמור. חלק ששקוע בחומריות הארצית, הפירודית, באמת. והיא לשם יצאה לתקן את העולם. באה לתקן את העולם, קרה מה שקרה. כי צריך שמירה. אי אפשר להוריד את אור השם לחלקיות בלי שמירה. הרב קוק באיגרת תקנה אומר שיש אנשים שהקדוש ברוך הוא מכניס להם בראש מין שנאה כזאת כלפי אנשים שלא שומרים מצוות, כדי לשמור אותם מהם. כי אם הם היו מתקרבים אליהם, היו מתקלקלים. הוא אומר, לא כל אחד יכול ללכת, לחזיר בתשובה, לקרב, כי הוא ילך לקרב ויתקרב אליהם בסוף, לא מובן החברתי, למעשים שלהם. אז לכן אומר הרב קוק, זה לא כל אחד יכול. ותצא דינה בת לאה, יצאתה יותר מדי. אבל מה היה העניין שלה? לקחת את אור השם ולהוריד אותו למציאות החלקית, השכמית של בן חמורית, למציאות הזאת, יצאתה יותר מדי. אבל בכל זאת זה נקרא שם כבוד מלכותו, יותר מזה. כשאתה אומר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, למה? אומר השפת אמת, ויחי תפרש למד זין, פירוש שנתן לו בחינת האחדות והתכללות בו, עם כף, כן? להכליל את הכל, להיות כולם כלולים בו, ועל ידי זה יבוא הגאולה. אז זה כוח של הכללה. אז למה נגיד שכם אחד? את תגיד, ואני נתתי לך שלם אחד. כמו לדוגמה, כתוב הרי כשיעקב קונה את שכם, מה כתוב? ויבוא יעקב שלם עיר שכם. הוא בא לקנות את החלקי, הוא קונה אותו כשהוא במצב של טעם, של שלם, השלים את השם יעקב, הוא במשלמות של השלום, עכשיו הוא יכול לקנות את החלקי, את שכם. נכון? אז למה כשנותנים את זה ליוסף, למה אני אתן לך שכם אחד? למה תגיד שכם אחד? זה כמו להגיד, כאילו זה מין לשון עילגת כביכול. נתתי לך חלק אחד, למה חלק אחד? תגיד, נתתי לך שלם. ויבוא יעקב שלם. נתתי לך שלם, למה שכם אחד, חלקי אחד? זה הסוד של ברוך שם כבוד מלכותו. יותר מזה, בצפניה ג' שמתנבא, והרמב״ם, הרמב״ם המצונזר, כן, הרי אתם יודעים, היום ברוך השם, אנחנו יכולים לעמוד פה בשמחה גדולה, לדבר בחופשיות, לא פוחדים מאף אחד. אבל הגויים, בתקופה שעם ישראל היה בגלות, היום מצנזרים רמב״ם. לוקחים רמב״ם, היהודים צנזרו מפחד, הצנזורה הורידה. הרמב״ם אומר שלכאורה הנוצרי והישמעאלי שקם אחריו, היינו מוותרים על זה. אבל אחרי שקמו, מה המהלך האלוקי בזה? אומר, זה בעצם מנגנון הפצה הכי חזק שנוצר אי פעם בכל העולם, שגם אנשים שהיו משתחווים לאלילים וכו', אז היום הם כבר יודעים ביטויים כמו מצוות, משיח, אלוהים, כן? יודעים ביטויים, רק מה? זה מעורבב עם כל מיני אמירות לא נכונות, שליליות, מבולבלות. אז אומר צפניה, וזה הרמב״ם שם מסיים בפסוק הזה, כי אז פוך אל עמים שפה ברורה, זה מה שהרב מכנה, לפעמים אתם תראו את זה, ברור השפה. זה העבודה הזאת, כן? כי אומר הרב באגרות, אנחנו לא באים לחסל את הנצרות, אלא באים לברר אותה. להוציא ממנה את החלקים הלא טובים, ואז ממילא היא כבר תחברת ליהדות. כי אז הפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. למה עוד פעם? שכם אחד, חלק ואחד. לעובדו בשלם. למה שכם אחד? זה הסוד הגדול של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כל הלומדי חסידות, לא יודע אם אתם זוכרים, שהבעל התניה כותב שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא אומר ועד בחילופי אותיות אחד. יש כל מיני חילופי אותיות, יש חילוף אותיות מסוים שוועד יוצא אותיות אחד. אז זה בעצם ברוך שכם אחד. מה רוצים להגיד? אז תראו, כשאומרים שמה ישראל, השם אחד, אתה בעצם מבטל את כל המציאות אליו יתברך. שם אחד. כשאתה אומר ברוך שם כבוד מלכותו, אתה מוריד את אור השם אל כל המציאות הפרטנית, החלקית, הדינית, המצומצמת, המוגבלת. זה שכם, אבל איזה חלקי? שכם חלקי שתוקן ומתחבר לאחד. לכן הוא אומר לו, ואני נתתי לך שכם אחד, כי לא חוכמה להיות בשלם כשאתה חי באיזה ספירה רוחנית מנותקת. אתה צריך להגיע, לבנות את עצמך כך שתוכל לחיות בשלם, כשאתה יורד לתוך החלקי, מאיר בו בתוך המציאות הדינית, המוגבלת, המבולבלת, מאיר בו את אור השם, והחלקי מתחבר להיות אחד שלם. זה מה שדינה ניסתה לעשות, ונפלה בידיים של איזה שכם? שכם בן חמור, שזה שכם בן חומריות. חלקי חלקי, לא חלקי בשביל שלם או אחד, חלקי בשביל פירוד, בשביל חומריות, בשביל גסות. ניסתה לעשות מזה שכם אחד, נפלה אצל שכם בן חמור. כן? והתיקון הגדול זה לקחת את הכוח החלקי הזה, לרומם אותו, לתקן אותו, ולהביא אותו למצב של שכם אחד. אז זה בעצם אפשר לעשות כשאתה יודע למזג את החסד ואת הדין ביחד, שאתה מאוזן מאוד מאוד. זה נראה, נשמע לכם אולי חדש, אבל יש פסקה באורות התשובה, תקשיבו טוב, שהרב אומר שיש צדיקים שעושים תשובה כשהם לא מספיק נמצאים בנקודת האיזון המדויקת בין החסד לדין. שומעים? אם הוא רואה שהוא בא יותר מדי מיראה, הוא עושה על זה תשובה. אם הוא רואה שהוא בא יותר מדי מצד חסד, הוא עושה על זה תשובה. כי צריך להיות בנקודת האיזון המחברת. אומר הרב קוק באורות התשובה י' פסקה למתת, ישנם צדיקים כאלה, שלא די כשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכם מהדבקות, כלומר שהם רואים שהם ירדו בדבקות שלהם, הם עושים תשובה, אלא הם גם עושים תשובה אם הדבקות תהיה ממולה רק מצד אחד, מיראה לבד או מאהבה לבד, הם מרגישים בזה כבר פגם עצום ופירוק של חיבור הסדר האלוקי בעולם, ונפשם הורגת לאחוז במידת התשובה העליונה לתקל את הקלקול, והצדיקים העליונים, מלאי החסד והרחמים האלוקיים על כל היצור, על כל העולמים וכל אשר בהם מראש עד סוף, אלה הנעזרים בגבורה וכו', הם מרגישים את אי שיווי המשקל שבמערכת הדבקות המזוקקה שלהם, אבל זה לא בשיווי משקל, וגם אם המיזוג של העירה עם האהבה לא יהיה נושא את המשקל השווה הראוי לו, אם חלק אחד יכריע יותר מדי על חברו, הם שווים בתשובה ועולים עד המקום העליון, שמשם משתפכים האוצרות השליבה, מוצאים את המשקולת הקדושה העליונה במקומה. זה סוד המתקל העניין של קבלה, אבל בעצם אסב בא מאותו עולם של תוהו, שלא היה בו את המתקל הזאת, לא היה בו את המשקל שמאזן בין חסד לרחמים, כן? הכל היה דינים, 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 קופץ, נופל, קופץ, נופל, קופץ, נופל, קופץ, נופל. אין לו סבלנות, הוא לא משתף פעולה, הוא לא חי עם אנשים ביחד, דינים, טאק, והקפדות, וכעסים, ולא סבלנו, פאפה, פיצוצים. זהו. קם ונופל. אז מישהו יגיד, אתה רואה? צריכים לפלף. נכון? אנחנו תרף נראה שממש לא. שזה צריך להיות, ואני אגיד את זה כבר עכשיו, שם הנשכח, נגיד את זה כבר עכשיו, זה צריך להיות מישהו שיש לו את האדומיות של אסב, אבל עם יפה עיניים. עם יפה עיניים. ועם טוב רואי. הוא יודע להסתכל לתוך המציאות. יש לו את הבינה, את הבינה האלוקית הפנימית שעושה אותו חסיד, נותנת לו את החסד ואת הענבה שנותנים לו את הסבלנות, אבל הוא צריך להיות אדומי עם יפה עיניים. אדמוני עם יפה עיניים. זה הסוד הגדול שאנחנו צריכים לבנות. עכשיו תראו, מה שאני הולך לעשות עכשיו, זה כיוון שכבר באמת, אני אין לי בעיה להמשיך עוד שעה, אבל אני בכל זאת, נראה לי שאתם, לא יודע אם תחזיקו מעמד, אז אני רוצה לקחת אתכם עכשיו, בזריזות, לפרשה שלנו. לפרשה שלנו. כדי להבין מה שקורה בפרשה שלנו, אחרי שהכנו את כל מה שהכנו, חסר לנו עוד כמה דברים שצריך בשבילם הרבה זמן, אנחנו נעשה את זה בקצרה. מה בעצם הבחינה של יהודה? מה הבחינה של יהודה? אז תראו. אומר השפת אמת, ויגש, תפרש למתת. יש צדיק שהוא איש מנוחה, והבורא יתברך משפיע עליו רוח קדושה, בלי יגיעות נפש ובשר. יש צדיק כזה, הוא נולד צדיק. הכל אצלו בקלות, הוא כזה, הוא לא נלחם בכלל, הוא צריך מלחמות, הכל כזה, יש לו מלחמות, אבל לא רציניות. זה יוסף הצדיק. ויש צדיק שעומד בצדקו, כמובן הוא גם צדיק, אבל עובר עליו כמה דרכים ומקומות הכלכלות עד שבא אל נכון. צדיק הזה שהוא עם הרבה מלחמות ויצר גדול שהוא צריך להתמודד איתו, והתמודדויות ועניינים וכו', אבל הוא מנצח. ומבחינת ימי המעשה ושבת קודש. זה יוסף ובחינת שבת, יהודה ימי עבודה. ועוד הוא כותב, יוסף ויהודה עם שתי מדרגות. יוסף, מי שלא נתנו לו. כלומר, הוא צדיק בזכות, הוא צדיק, זהו, צדיק. נולד צדיק, הוא צדיק תמיד, בזכות, הוא מנצח וכו'. ויש צדיק מסוג שני, אומר פה השפת אמת, מידת יהודה מלכות בית דוד, שאין לה מגר מכלום, בכל כוחו הוא משהו כלי לקבל, הוא מוכן תמיד בהכנעתו אל האדון יתברך שמו. לעומת זאת יהודה, הוא לא מסוגל בזכות, אז איך הוא יוצא מזה? איך הוא צדיק? הוא כל הזמן, בתוך המציאות המפותלת, מתבטל אליו יתברך. מתבטל אליו יתברך, מקבל את אור השם בתוכו, בהכנעה גמורה. אז זה בעצם יוסף ויהודה. בחנוכה אנחנו למדנו שאומרים את על הניסים דווקא בהודעה. למה בהודעה? למה לא להגיד את זה בתפילה? למה לא יעלה ובוא בני ירושלים? לא, דווקא בנודה לך. אומר בית יוסף משם אורחות חיים, גם אל תגיד כשם שעשית. התימנים כן אומרים, שולחן ערוך אומר שיש אומרים כן להגיד, התימנים כן אומרים שמתפללים על העתיד בתוך על הניסים, אבל אומר לא, לא מתפללים על העתיד בתוך על הניסים. למה? תוספות במגילה אומר שמה שלשעבר לשעבר, מה שלעתיד לעתיד. למה? מה העניין? הכוח הזה של התודה, של יהודה, הוא כביכול על השעבר. למה הוא לא על האבא? מה העניין? ומה ההבדל בין הודעה לתפילה? לכאורה פשוט, תפילה היא לעתיד, והודעה זה על לשעבר. מה אכפת לך שאני ארבה? אז אני אגיד את זה ממש בקצרה, יש לזה עוד אריכות מאוד גדולה. כוח ההודעה זה כוח של יהודה. בכלל, התרגום יונתן אומר שיהודה, אתה יהודוך אחיך, כולנו נקראים יהודים, כי יהודה הודה במעשה דתמר. מה זה הכוח הזה של להודות? אומר הרב קוק בעולת ראייה, עמוד הראשון, חלק א', בלמודי אני לפניך, שהודעה יש בה שתי שורשים. אחד, הכרת הטוב, ושתיים, להודות על האמת, שזו האמת. אומר שפת אמת, מה ההבדל בין הלל להודעה? אומר, הלל זה כל הנשמה, תהלליה, והודעה זה בגוף. מודים, משתחווים, להודות. שימו לב, כוח ההודעה, כוח של יהודה להודות, זה לקחת המציאות המעשית, הקיימת, הארצית, של הלשעבר, לא החלומות קדימה של הבית מדרש, אלא הכוח המעשי הארצי, יש בניין, יש חדר אוכל, יש מציאות ארצית, יש גוף, יש חיים, מה שקיים. ולהודות על האמת שזה הכל ממנו יתברך. הכוח של ירידת אור השם לתוך המציאות המעשית, הקטנה, הקיימת, הקיימת כבר, זה כוח ההודעה. כוח ההלל הוא מטפס למעלה, כן? לנשמתיות, אבל כוח ההודעה יורד למטה למציאות המעשית. אומר הרב קוק, הרי אצל המקובלים ידוע, קודם כל רשי, רשי אומר שכולה מילתא דחנוכה בהודעה. איפה הרשי הזה? רשי בשבת כשאומרים את העניין הזה, שבת כ"ד, כשאומרים את העניין הזה של כשאומרים דווקא בהודעה, שבת כ"ד עמוד א', אומר רשי, דאכולה מילתא דחנוכה עיקרה להודעה נתקנה. תגיד, חנוכה להודעה נתקנה. לא, כולה מילתא דחנוכה להודעה נתקנה. מה רוצה רשי להגיד? רוצה רשי לומר לך שכל הסיפור של חנוכה זה הודעה, זה עיקר הסיפור של חנוכה. למה הודעה? ובצל המקובלים אומרים, זה תיקון מידת ההוד. מה העניין פה בהודעה הזאת? מה הסיפור? אז אומר הרב קוק, באורות הקודש, אני אתן לכם טעימה מתוך כמה שיעורים, אבל כדי שנסגור את המעגל בסופו של דבר על המפגש הזה בין יהודה ליוסף, אומר הרב קוק באורות הקודש א', עמוד ר' ע' ח', ההתעמקות הרוחנית בעניינים נשגבים, כשאדם שוקע בעניינים נשגבים, היא מושכת את האדם מהכרה ברורה בעולם הממשי. זה גורם לבן אדם לא להיות עם הכרה ברורה בעולם המעשה. תראה, בתקופת הישיבה זה נורמלי, זה בסדר. אני זוכר את עצמי, היה תקופות, אתה יושב בישיבה, אחר כך אתה יוצא הביתה, אתה מרגיש שאתה אפוף כזה, אתה לא שם לב, כן אוטובוס, לא, אפילו אתה מרגיש שהמעשיות שלך קצת יורדת. זה בסדר, בתקופת הישיבה זה בסדר גמור, כי כרגע זה הזמן להיבנות בעניינים הנשגבים, וזה שזה גורם להכרה פחות ברורה בעולם הממשי, זה בסדר גמור, זה נורמלי, זה שלב, כרגע זה בסדר גמור. אבל אנחנו לא מדברים על בחור ישיבה עכשיו שהוא בונה את עצמו, אלא בהמשך הדרך, כשאתה כבר ממשיך הלאה. אז אומר הרב, גורם הדבר, אם יש תלמידי חכמים שכל כך שקועים בעניינים הנשגבים, ואת עולם המעשה הם לא מכירים. אז למה? כי עולם המעשה זה לשעבר. זה הקיים. מה, אני צריך לטפל בקיים? אני חי בעולם נשגב, צופה פני עתיד, מתפלל על העתיד, שואף לעתיד, אני בכל הנשמה אתה אל אליה, אתה רוצה לקחת אותי להודות על הקיים? אומר הרב, גורם הדבר שבאים רשעי עולם, שהמושגים הקדושים הם זרים להם, והם תופסים את הנהגת העולם בידם, והוד הקדושה נהפך לדבר. זה ביטוי של הארי הקדוש. הוד נהפך לדבר, אותם אותיות. למה? כי התלמיד חכם חי בספירות העליונות, את המציאות המעשית הוא לא מכיר, באים אנשים שכל היכולות שלהם זה מעשיות, משקיעים בזה עם יועצים, יחצנים, עם אסטרטגיים, אתה אפילו לא חולם מה הם השקיעו בזה, והם הופכים להיות המנהיגים, ואתה מרחף באוויר. מה צריך לעשות? צריך כל חכם מישראל לעמוד בכל כוחו נגד פרצה זו, ולהשתדל ללכת בעקבותיו של רואה נאמן משה רבנו עליו השלום, שהבהירות העליונה לא יקהתה את עינו הרוחנית מלראות באספקלריה המהירה גם את העולם המעשי וכל מכשיריו. זה האספקלריה המהירה. היכולת לעלות הכי גבוה ולראות המציאות הארצית הכי קטנה. מלך ונביא. אז זה בעצם אומר הרב קוק סוד, זה ממש גילוי סודות התורה ממש, תדעו לכם, גם מקובלים לא יודעים לענות על זה. וזה הרב קוק מגלה את הסוד של חנוכה. הסוד של חנוכה, הוא לא אומר את זה על חנוכה, כן, אבל זה מדבר על ההוד נהפך לדבר, גמרנו, זה מחובר לחנוכה. הוא אומר בעצם הרב קוק שהתיקון שהחשמונאים תיקנו, זה שהם הראו שכהנים חכמי בית מדרש, הם לא איזה רחפנים, הם מחוברים ומאירים את המציאות המעשית, ועם המציאות המעשית אין מי שיעשה את העבודה, הם גם מסוגלים לצאת מהבית מדרש, ללבוש את המדים, להילחם ולנצח. הם נהנשו כי הם המשיכו אחר כך להמשיך ולמלוך, וזה לא תפקידם. אבל מה אם תיקן פה מתתיהו? מה הוא תיקן? הוא תיקן את מידת ההוד, שמה היא אומרת? שגם עבודת ההודעה הארצית, המעשית, של לקחת את הקיים ולהגיד זה מהקדוש ברוך הוא, גם העבודה הזאת, הכהן מסוגל לעשות אותה. הוא לא איזה כהן רחפן כזה פולקלוריסט יושב בבית מדרש מנותק מהמציאות. הוא כהן שיכול, אם צריך, גם לצאת ולהילחם גם ולנצח בעצמו. זה לא תפקידו, אבל אם יש צורך, הוא יצא. החיבור למעשיות. לכן חנוכה הושאר כיום חול. למה הושאר כיום חול? למה לא עשו ממנו יום טוב? איסור מלאכה. למה? הגמרא אומרת, לא, חנוכה אין איסור מלאכה. גם בחנוכה גם אין מוסף, היא לא אומרת אין מוסף. הראש שואל, למה הגמרא לא מביאה מרבי הושעיה, שאומר שאם אין מוסף, לא מזכירים בברכת המזון. אז למה לא מביאים את זה ראיה לחנוכה? אומר הראש, לא, בחנוכה זה פרסום מניסה. אז בעצם השאירו את זה יום חול, וכל הסיבה שמזכירים בברכת המזון זה כי פרסום מניסה. מה זה פרסום מניסה? ולמה השאירו את זה יום חול? כי זה הסיפור של חנוכה. להגיד לך שבמציאות החולית נכנס אור הקודש לתוך מציאות החול. אז אתה צריך יום חול, שלפי מדרגתו הוא יום חול, ובכל זאת יש בו רגל. הוא כמו רגל. מופיע בו הייחוד העליון בתוך המציאות החולית, שאין היגיון שזה יופיע. ולכן זה פרסום מניסה. למה? כלומר, הבית מדרש מוציא אל עולם החול את האורות שלו, ומראה שהוא לא מנותק, שהוא מחובר. זה הפרסום מניסה. ולכן חצי שעה ראשונה, זה הזמן לנר חנוכה. למה? כי כאילו היום נכנס לתוך החשיכה של הלילה. ולמה אסור להשתמש בנרות? כי הנרות הללו קודש הם. כל השנה בעולם המעשה יש את הנרות של חנוכה, אבל כל השנה אתה לא רואה אותה. בחנוכה נותנים לאנשי המעשה שבוע ימים, שיראו את האורות שהם אורות קודש בכלל, שהם בעצם כל השנה נסתרים ובחנוכה הם מתגלים, והם בעצם אורות שיורדים לעולם המעשה. זה כוח ההודעה בישראל וזה הכוח של יהודה. עכשיו בוא נלך אל הפרשה שלנו. כשאנחנו בפרשה שלנו, נאמר, ויגש אליו יהודה, נכון? יוסף הוא אותה להבה פנימית שממזגת דין ורחמים, אבל ממזגת אותם בצד הנשמתי היותר פנימי. כי הוא מן צדיק כזה שהוא עץ החיים, אומר השפת אמת. ככה, טהור כזה מלידה. יהודה הוא מתמודד, מוריד את האור הזה לתוך המציאות המעשית, הארצית, והוא בעצם בא מצד ההכנעה שלו אליו יתברך, אין לו מצד עצמו כלום, הוא בא מצד ההודעה, מצד הכפיפת ראש כלפי הקדוש ברוך הוא, מצד הכוח המעשי שלו, והמעשיות הזאת שהוא יודע לקרוא עליה השם השם. ורק אני רוצה לציין, אם אתה לא מעשי, אז לא אתה זה שינעם את הנאום מה פשר המדינה הזאת. כי מי ינעם את הנאום? מי שנמצא במעשיות. אם אתה כהן ואתה לא מעשי, אתה לא בעולם המעשה. בעולם המעשה נמצאים אנשים אחרים שלא למדו. אז הוא נותן את הנאום, מה זה המדינה הזאת, נכון? אז כשהוא יבוא, נגיד, לקבוע חוק הלאום, מה הוא יקבע? מדינה יהודית ודמוקרטית, נכון? ועל זה נלחמים עוד. אבל זה לא חוק הלאום האמיתי. חוק הלאום היה צריך להיות. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, ברור שגם דמוקרטית, שהיא יסוד כיסא השם בעולם, וכל עניינה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. זה חוק לאום. מה, להגיד שהמדינה הזאת יהודית? מה זה? זה מקלט לאומה מוקה פה? מקלט לנשים מוקות? כל אחד שבא, בימתון המרתף השואה. אתה רואה, הרביצו לנו? אין ברירה, צריך לתת לנו מדינה. בושה וחרפה. מה זה הדבר הזה? אין לך אידיאולוגיה? לאן אתה הולך? מה זה הדבר הזה? זה צריך לדעת, חוק הלאום האמיתי היה צריך להיות אידיאולוגיה. איזה אידיאולוגיה אתה אומר? מדינה יהודית? זהו? מה, יהודית? יופי, מה זה גזענות פה? יש פה אידיאולוגיה. כל מי שגוי שרוצה להצטרף לאידיאולוגיה, מוזמן שתצטרף, מה הבעיה? ככה היה צריך לראות חוק לאום. אבל אם אתה לא נמצא בעולם המעשה, אז אתה נמצא רק, אני לא מדבר עליכם, שאתם בחורי ישיבה, כן? מדבר על אנשים שכבר, תלמידי חכמים, שכבר מורה דרך וכו'. אתה לא יכול להיות רק יודע לפרק את הסוגיות, אבל בעולם המעשה לא מבין כלום, לא נמצא שם. ואז מי שמכריז על עולם המעשה, מה הוא, מי הוא, מכריז שזה משהו מודרני, יהודי, שומר על השורשים, אבל עם מין פולקלור כזה. צריך שהתלמיד חכם יהיה מחובר לעולם המעשה כך שיעיר גם את המעשיות. וממילא בתוך עולם המעשה יהיו אנשים כאלה שמודים שמדינת ישראל היא מעשה השם. מודים, מכירים בטוב ומודים על האמת. כן? אז זה הסוד של ההודעה. ואומר רש"י, כולם מילתא דחנוכא כזה הודעה, כי שם הוכיחו החשמונאים שכהנים, לומדי תורה, שיורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, יודעים לצאת ולהאיר את עולם המעשה, ואם צריך הם גם יכולים לנהל את המלחמה בעצמם. זה שהם יושבים בבית מדרש, זה לא כי הם לא יודעים להיות ראש ממשלה. הם יכולים להיות ראש ממשלה אפילו יותר טוב. אבל הם פשוט יושבי בית המדרש, ויש אנשים אחרים שתפקידם להיות ראש ממשלה. אבל אם יש בעיה ואין מי שיניק, אין להם שום בעיה ככה, בערב עין, לצאת החוצה, להילחם, לנצח, רק אחר כך היו צריכים להחזיר את המפתחות למי שזה תפקידו. זה התיקון של חנוכה, שרש"י אומר עליו, כולה מילתא דחנוכה, היא קרא להודעה נתקנה. זה הסוד הגדול של הודעה. אומר השפת אמת, הרי הרמב"ן שאל, למה יהודה חוזר על כל מה שקרה. אמרת, ותומר, ונומר, ותומר, ותומר, ונומר, פרוטוקול, ישיבות. מה זה הדבר הזה? אומר השפת אמת, שיהודה היה במצוקה נוראה ואיומה. הרי הוא הולך לאבד את העולם הבא, חס ושלום. אז יהודה חוזר על כל מה שהיה, ומודה, מודה לקדוש ברוך הוא, שכל זה ממך יתברך. אומר בשם זקנו, חידוש שערים, שאנחנו נקראים יהודים, כי מודים על כל דבר. מה פירוש? יהודה אומר, אתה, בתומר אל עבדיך, וכולי, כמרגלים אתם, הקדוש ברוך הוא הכניס לך לראש את השטויות האלה. ואז שאלת אותנו, אנחנו פתאום, כמו איזה הבלי, מספרים לך שיש לנו אח קטן. שמה פתחנו את הפה? שמה פתחנו את הפה? הקדוש ברוך הוא הכניס לנו את זה לפה. ואתה פתאום תפסת קריזה, הוא צריך לראות את הילד. מה, תגיד, מה הסיפור שלך? משנה למלך מצרים, יש לך זמן לבזבז? לא, תביאו את אח שלכם הקטן. מה זה השטויות האלה? זה ממנו התברך. הכל לטובה. הכל תוכנית אלוקית, אפילו שאני לא רואה איך, אפילו שאני עכשיו בסיכון חס ושלום, שלאבד את העולם הבא, הכל ממנו יתברך. זה ההודעה. ואז אומר השפת אמת, ברגע שאתה מודה, ולא יכול יוסף להתאפק. הפנימיות שמכוסה בדינים החיצוניים שמכסים אותה, כל הקליפות האלה נשברות. ומה ששוכן בפנים, יוצא. הכל מתגלה, הכל יוצא החוצה. ואז נגמר הסיפור, זהו זה. מתגלה מה עומד מאחורי כל המציאות הפתלתלה הזאת. וזה מה שאומר יהודה, הוא מביא השפת אמת על פי הארי הקדוש, הוא אומר לו, בי אדוני, נכון אתה יוסף, אתה ארכיבי, אתה התיקון הפנימי של, של יוסף השם לי בן אחר, של עוד דורות, של לנצח את עשיו, אתה להבה הפנימית, אבל תזכור שההודעה היא בי. המציאות המעשית הארצית היא בי. למה בי אדוני שם אדנות. ביוסף יש את הפסוק עדות בי יוסף. אז יש לו תהי הראשונה, אבל תהי האחרונה אין לו. ויהודה זה שם הוויה עם הדלת שמבטא את שם אדנות בתוכו, והוא יש לו תהי האחרונה. אז לכן הוא אומר לו, אתה יוסף עם כל הדברים העצומים והאדירים שלמדנו, כל הכבוד, אבל בסופו של דבר, בי אדוני, בי נמצא שם אדנות, בי יהיה התיקון השלם. כי אף על פי שיוסף ממזג, דין ורחמים וכו', אבל הוא נמצא בצד שהפנימיות יותר נסתרת. מי שמגלה את אור השם במציאות הארצית, צריך להיות אדמוני עם יפה עיניים. גם ביוסף הוא להבה עם הרחמים. ודוד הוא גם אדמוני עם יפה עיניים. שניהם אותו דבר, שניהם ממזגים דין ורחמים. אבל ההבדל הוא שיוסף הוא בפנימי, הוא בצד הרוחני של הדברים, והמעשיות שלו, אם הוא הולך לעולם המעשה, היא לא, כלומר, משיח בן יוסף, שאין לי זמן לדבר על זה, לא ניכר שהמדינה היא כביכול קודש, זה נסתר אי שם בפנים. הכוח של יהודה יודע לגלות את אור השם גם במציאות הארצית הפתלתלה המסובכת, על ידי עבודת ההודעה של חנוכה, שזה אתה יצאנו מחנוכה, כוח העבודה הזאת של לגלות את אור השם בתוך המציאות המעשית. אז מה למדנו? בשיעור קודם למדנו על הכוח של המחשבה, וראינו מה זה הצד הרוחני, ואת ההשפעה שלו, ואת העוצמות שלו, וראינו איך מחשבות מטיילות, עוברות, מתקנות, דברים מדהימים ראינו. ואז, בסוף השיעור, שאל אותי אחד הבחורים, רגע, אבל מה עם המעשה? השיעור שלנו היום בעצם היה להראות את המעשיות היהודית. כלומר, העיקר, הסגולה הפנימית, שממנה הכל מתחיל, זה הצד הסגולי, הפנימי, המחשבתי, הלימודי, הבית מדרש. הבית מדרש צריך להיות כזה שמאיר, מאיר לעולם המעשה, יש שלב שכמובן רק בית מדרש, עוד 10 שנים, עוד כל אחד לפי איך שבונה את עצמו, אז צריך לבוא מציאות של יהודי שהוא גם יודע איך הדברים יורדים למעשיות, וזה בסופו של דבר אבל מתבצע על ידי אנשי יהודה, שיש להם את מידת ההודעה של בי אדוני, האדנות, קבלת העול, של להודות על כל המציאות המעשית, ולהגיד, זה רצון השם, והודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. רק תראו מה זה ההודעה של יום העצמאות. מה המשמעות של ההודעה של יום ירושלים. איזה תיקונים נעשים על ידי עבודת ההודעה הזאת, ואיזה תיקונים נעשים, כפי שלמדנו בכל התור, על ידי אנשים של התיישבות, של בניין הארץ, של קליטת עלייה, של מעשיות, שיודעים להודות לשעבר, להודות ולהגיד, ואנו ליה. ואיננו ליה גם, אבל ואנו ליה. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, שכל עניינה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. חזקו ואמצו.